שלום, חנוכה שמח לכולם. ברשותכם, ברשות הרבנים, הרב שיח היום מוקדש לנושא היחס בין הנהגה תורנית להנהגה ציבורית. שאלת אופי היחס בין התורה ואנשי התורה וגדולי התורה ובין הנהגה ציבורית נתונה במחלוקת בכלל בתוך הציבור הדתי בכלל וגם בתוך הציבור הדתי-לאומי בפרט. משתתפים פה היום הם גם אנשי מעשה וגם אנשי הגות, יוכלו לתת לנו הבנה מתוך ניסיונם בחיים הציבוריים וגם מתוך השקפה תורנית. מבחינה עקרונית יש פה בעצם שתי שאלות. אחד, מהי האופייה של הנהגה ציבורית? מצד שני, מה המקומה של התורה? ההגות בעולם מתלבטה לגבי אופייה של הנהגה הפוליטית. האם איננו אלא יישום של חוכמה או מוסר? פשוט בגדול, פשוט מיישמים את החוכמה או את הערכים המוסריים על ציבור. אם זה ככה, אז המנהיג הוא צריך להיות אדם החכם ביותר, המוסרי ביותר ותולו. או שההנהגה הפוליטית מחייבת סוג מסוים, סוג מיוחד של הנהגה, סוג מסוים של הבנה, סוג מסוים של ניסיון. לא, שאין בהכרח לכל חכם ולכל בעל מוסר. האם רואי שהפילוסופיה המלך או שמה צריך אדם שניחן בכישרון פוליטי ייחודי? נושא זה כאמור נידון בתרבות הכללית. ניתן לציין למשל את ההבדל התאומי בין אפלטון ובין מקיאוולי למשל. אבל מבחינה תורנית יש פה נקודה נוספת. אנחנו כלומדי תורה, כבני תורה, אנחנו מכירים את דברי חז"ל שהתורה היא כלי אמונותו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ברא את העולם. האם יעלה על דעתנו שמסר של תורה מצטמצם לשאלות בשר וחלב ושפיר ושליה? האם לתורה נגיעה לשאלות ציבוריות העומדות בפני עם ישראל ואולי בפני העולם כולו? ואם יש לתורה מסר, מי מסוגל ומוסמך לפנח את המסר הזה אם לא חכמי התורה גדולי הדור? ברור שבתחום איסור ותר יש לקבל את הוראתם של מורי הוראה. אך מה נעשה בתחום של דבר הרשות? כן, הרב ליכטנשטיין תמיד מדבר שדבר הרשות זה לא תחום נויטרלי, זה לא תחום שנטול ערכים, זה תחום שיש בו חשיבות ערכית, אלא שאין בו איסור והתר גמור. אז מי אמור להנחות אותנו בדברים כאלו, והאם אין מקום לגדולי תורה להביע את דעתם ולהנחות אותנו? אין כאן מקום, אנחנו לא נדון היום בכל דעותיהם של גדולי ישראל בכל הדורות והנהגותיהם של קהילות ישראל בכל הדורות. כולנו יודעים שבממלכתיות הישראלית נוצרה בעיה עוד יותר חריפה איך להגדיר מי ינחה את דרכה של הציבוריות הדתית, הציבוריות התורנית. בגדול ניתן להגיד שיש שני מודלים מרכזיים. בציבור החרדי, לפחות מבחינת התיאוריה, מבחינת הרטוריקה, ההנהגה הפוליטית מסורה בידי גדולי הדור, והעסקנים, הנציגים הפוליטיים, אינם אלה שלוחי דרבונן, אינם אלה יד הריכטה של גדולי התורה, ובעצם דרכם הם מפעילים וקובעים בכל דבר גדול וקטן. בציונות הדתית אין עמדה אחידה, אפשר להגיד שהעמדה האחידה היא שאין עמדה אחידה, לפעמים שואלים רבנים ומקשיבים להם, לפעמים לא שואלים רבנים, לפעמים שואלים רבנים ולא מקשיבים להם. כמובן גם השאלה איזה רבנים ומי הרבנים. כל פנים נושא זה כידוע תמון במחלוקת, בוויכוח, ועל זה אנחנו היום נדון. כמובן יש גם מקום לשקול עמדות ביניים, ושוב, דווקא מתוך הניסיון המעשי של אנשים שיושבים איתנו היום, החיבור של עמדה תורנית וניסיון מעשי, הם יוכלו להצביע על האפשרויות השונות והרגישות השונות כלפי הנושא הזה. אז אני אציג בקיצור את שלושת המכובדינו שמשתתפים איתנו היום. אחד, זה לפי הסדר שהתפרסם, אז ככה הוצא שהדיון יתקיים. הרב דוד בלוך, עוסק במשך הרבה שנים בחינוך ובפעילות ציבורית. הוא היה ראש שיבת מדרשיית נועם. הוא אחד ממייסדי הנחל התורני החרדי, הנחל החרדי. ועסוק היום גם בנושאי הדאגה לפרנסתם של הציבור החרדי, וכידוע אלה נושאים שגם עומדים ביחס מורכב מאוד להנהגה של הציבור החרדי מבחינת העמדות, מבחינת העמדות הרשמיות וכדומה. הרב יצחק לוי, שפה צריך להגיד, הוא בישיבה פה צריך להגיד שהוא גם אחיו של הרב שלמה ובן דוד של הרב יצחק, הוא הגיע לפעילות מוסרית מתוך עולם התורה. הוא היה ראש שיבת בני עקיבא בכפר מימון, והיה חבר כנסת ושר ויושב ראש המפד"ל. ועוד דבר אולי נציין, שגם בתקופה שזה לא היה כל כך באופנה, הוא עסק הרבה בחקיקה חברתית בכנסת, אחד מהאנשים שפעלו רבות מאוד בתחום הזה. וגם זה כמובן צריך לחשוב מה מקומה, מה היחס של התורה, ואיך זה בא, איך הפעילות הזאת באה מתוך גישה תורנית. ואיתנו גם דוקטור יהודה בן מאיר. דוקטור בן מאיר גם היה חבר כנסת הרבה שנים של המפד"ל, סגן שר החוץ. ושוב, בהקשר של הישיבה אפשר להזכיר, אני מקווה שאפשר להזכיר, שהוא היה אחד משותפיו של הרב מיטל בממד. ואחרי פרישתו בחיים הפוליטיים, הוא עוסק בין היתר במחקר בנושא ביטחון לאומי. הוא מפרסם דעות בעיתונות לאחרונה, ומביע דעתו בענייני הציבור, ושוב מהווה דוגמה של הניסיון המעשי יחד עם השקפה תורנית בענייני השעה. אז אנחנו נתחיל בסבב של 10 דקות לכל אחד, שוב בשלב השאלה הזהה, איך הם רואים את היחס בין ההנהגה התורנית לבין ההנהגה הרבנית, בין ההנהגה הציבורית, ההנהגה הפוליטית להנהגה הרבנית. ואחרי סבב אחד אנחנו נעשה עוד סבב כדי לחדד ולברר יותר את הדעות, ולאחר מכן אנחנו נפנה לציבור שיוכל לפנות שלו לדוברים. בבקשה. הרב בלוך, בבקשה. סליחה שהטילו עליי את הדבר הזה.
מה זה?
הרמקול בסדר. זה רק לתא. זה עולה בקיר, זה עולה בקיר.
צהריים טובים, אני רוצה רק להדגיש, האמת שאני לא יודע בדיוק מה מצפים ממני, לשמוע מה אני חושב שזה פחות חשוב, או לשמוע מה החרדים חושבים, שבשבילי זה פחות חשוב. אבל אני אנסה לומר את שלהם. אני חושב ש... וגם לומר את התיאוריה, ולא פחות חשוב מה קורה באמת, כי זה לא כמו שזה נראה. אני רוצה רק לספר סיפור, אם כבר הזכירו את נחל חרדי, כשהוקם הנחל חרדי, אז מסיבות פרקטיות, הלכנו לרב שטיימן, שהיה נחשב, גם היום נחשב, אחד ממנהיגי היהדות הליטאית, וזרקנו לו את הרעיון. לי לא היה ספק שזה יהיה התגובה. התגובה היא, אני לא אומר לכם כלום, אבל תעשו. יש דבר כזה, ואני אולי אסביר את זה בהמשך, כדי שנבין איך זה עובד. אני רוצה לדבר קודם כל במישור העקרוני, וגם לשלול דברים. יש בעידוד החרדית עצמה, יש שלוש אפשרויות. יש, נקרא לזה, העולם הליטאי, העולם החסידי. אצל הליטאים אני אכלול גם את העולם הספרדי, תוצר הליטאי. בעצם בנושא הזה, הספרדים הם תוצר של מחשבה ליטאית, בנושאים האלה. ויש את העולם של חב"ד. ההבדל הוא כך, אני אתחיל מהסוף להתחלה. בחב"ד מאמינים שאדמו"ר יודע הכל, מהשמיים מגלמים לו הכל, הוא מבין בהכל, בצבא, במלחמה, בכל דבר שהוא צריך לשאול אותו, כי הוא זה שיש לו ראייה, לא דווקא מתוך התורה, ישירות ממלאכים, ישירות מהקדוש ברוך הוא, לפעמים הוא בעצמו הקדוש ברוך הוא, אבל בכל דבר, הוא יודע הכל וכל מכל כל. ממילא יש טעם לשאול אותו בכל דבר. אני לא יודע אם אתם מכירים את האגדות שלהם, חלק מהאגדות שבכל מלחמת ששת הימים, בעצם זה לפי סרטוטי קרבות שסרטט אדמור מלובביץ' לאריק שרון שביקר אצלו לפני חודש, חודש לפני. אז זה אצלנו לא. אז זאת אומרת, זה, אני לא צוחק, אתם באמת חושבים שנשיא הדור, כך קוראים לזה גם, נשיא הדור, דהיינו בעצם, כל הדור בעצם משועבד אליו, משועבד בגלל שהוא יודע הכל. עכשיו, יש עוד כאלה שמגדירים את הרבנים שלהם כגדולי הדור. דהיינו, כל הדור בעצם אמור לשמוע עליהם, זה ליטאים. שניהם מאותו אזור ברוסיה בערך. שם זה קצת אחרת, אבל זה התפתח מאז שאני הייתי בחור בישיבה ופונה ושלמדתי, ועד היום, וזה התפתח דעתי בצורה לא טובה. כשאני למדתי בישיבה, היה התפרסם אז באותו זמן מכתב שכתב החזון איש לרב קלמן כהנא, שהיה חבר כנסת מטעם פאי, והוא היה תלמידו של החזון איש, והחזון איש כתב לו מכתב מאוד מאוד חריף. מה? כן, אבל אני קראתי אותו. אני פיינית מהבית. והוא כתב לו שמי שמחלק, וזה מכתב שאחר כך שהיה בחירות, גמרות וויכוחים קשים בין אגודת ישראל ופאי, אז דאגו אגודת ישראל להוציא את המכתב, ושם זה מכתב די מכונה, נקרא לזה ככה, למרות הפרשנות שלדעתי לא נכונה בדיוק, שמי שמפריד בין ההנהגה התורנית, שהיא כאילו אומרת, את תישארי בשולחן ערוך ואיסור ויתר, ולא בהנהגה הציבורית, הוא קורא לזה בצורה חריפה מאוד, אפיקורס ודברים כאלה מהסוג הזה, הוא כותב למכתב מאוד חריף. צריך לזכור שהוא היה תלמידו והאהובו, ממש. רק הוא חזון איש כתב לו את דעתו. הסיפור היה אז, ככה אומרים, אני לא אחראי, שהוא הצביע בעד שירות לאומי. כאשר היו לו חשבונות פרקים, שזה כדאי עבור משהו אחר. אז בוא נאמר ככה, כשאני למדתי לפולמית שאמרו ככה, לתורה יש מה לדבר בכל דבר שהוא ערכי. לאו דווקא איסור ויתר, למשל, אני יכול לתת דוגמאות, רשמתי לעצמי, אבל אפשר נניח, בנושא של מה כדאי, נגיד שיבואו פוליטיקאים, נגידו שמה שהשגנו, הממשלה נניח, או גיוס בוחרי ישיבות, או שירות בנות בצהל. עכשיו, אתם יכולים לקבל או את זה או את זה. מי אמור להכריע בזה? רק גדולי תורה. עכשיו, גדולי תורה זה לא בגלל שבתורה יש קודים, כל מיני, גם יש אמונות בסוג הזה, ואני שומע שדרך אגב זה לא רק בציבור החרדי, זה מתפתח מיום ליום, שיש בתורה איזה קודים שמישהו יודע לקרוא אותם, יש תשובה על כל שאלה. גם כולל נוסחאות מתמטיקה והכל, הכל כתוב בתורה, הכל כתוב בתורה. אז יש כאלה שמאמינים מזה, וזה מתרחב ומתרחב ומתרחב, שיש איזה קודים של גדולי הדור יש, והם יודעים לקרוא, אבל כל דבר שנשאר אותם, לכן מן הראוי לשאול. מן הראוי לשאול אותם. אז זה דומה מאוד למה שדיברנו קודם, אבל לא ככה, אלא מה שאנחנו אותנו לימדו, ערכים זה תורה. כל מה שנוגע לערך. יש הרבה מאוד, הרבה יותר שאלות שהן באמת ערכיות, מה שזה נדמה. ציבורי זה מפוס ציבורי. בואו נאמר ככה. השאלה האם נניח כשימסרו את יהודה ושומרון, יהיה שלום או לא יהיה שלום, לרב אין מה לומר שם. אין לתורה מה להגיד, כי זה צריך מקצוען להגיד. נגיד, כן, נגיד שלב אחד. האם תמורת זה שאתה מפסיד שלום, שווה להחזיק שם את הצבא, נניח, כי זה ארץ ישראל, לכן כדאי להילחם, ואפילו לשפוך דם על זה, אז כאן לתורה יש מה לדבר. עכשיו, בתורה, זה לא שיש כתוב בתורה או בגמרא איזשהו מקום עם סיטואציה כזאת, ומשם צריכים להביא ראיה. דעת תורה פירושו אינטואיציה. אין דברים מפורשים. לכן גם אין טעם, אני משער שגם זה לא יעלה היום, להביא גמרות, להביא פסוקים, זה, איך כותב הרמב״ם, ההיגיון מחייב, עם הפסוקים אני אסתדר. זאת אומרת, ההיגיון אומר שכל מי שלומד תורה, תכף נדבר מי זה רב, לצורך העניין הזה, אבל כל מי שלומד תורה, יש לו אינטואיציה של מה התורה רוצה בסדר עדיפויות של ערכים. הרבה פעמים זה סדר עדיפויות. למשל, היה סירוב פקודה אל מול לפרק לגרש יהודים מביתם ולהחזיר לארץ ישראל. זה שאלה ערכית, לכאן ולכאן. אין שום גמרא שתגיד שבהתמודדות הערכים כזאת, ההלכה היא זה עדיף על זה, זה עדיף על זה. ופה באה אינטואיציה שכל רב ורב אומר, אני לא יכול להביא לך ראיות, אין ראיות, גמרא אחת אתה תביא לגמרא שנייה. האינטואיציה שלי אומרת כך וכך, זה נקרא דעת תורה. זה לא שכתוב בתורה איזשהו מקום, רוב הדברים שאני משער שיעמדו רבנים בשאלות ציבוריות, לא יכתובים, לא יכתובים דברים מפורשים. להחזיר את, זאת אומרת, לשחרר אסירים כך וכך, תמורת גלעד שליט. מישהו, הגמרות האלה שמדברים על, על שבועים וכולי, לא, זה מתגדגדים רלוונטיות, לא תמיד רלוונטיות, אפשר בהחלט לחלק בין המקרים, וזה שוב, יבוא אינטואיציה, אבל האינטואיציה צריכה להיות ערכית, כי כל דבר, אני אומר לך שזה יביא שלום, או הפוך, זה יביא מלחמה, לא להאמין לערבים. זה לדעת תורה, אין מה לומר, זה מקצוענים. אז זה שלב אחד, בכל דבר ערכי בציבוריות, ודאי שמי שצריך לענות על זה, זה איש ערכים, כאשר ערכים שלו שאובים מהתורה שהוא למד בה. עכשיו, כמובן, כמו כל דבר, יש מחלוקות. אחד יגיד שכך דעתי, אחד יגיד שכך דעתי, כי זה לא אחד שיודע יותר גמרות עזור זה, זה הכל תלוי בהרבה מאוד דברים. נדבר על זה, נתן לי שזה עוד יעלה. איזה רב מתאים, איזה סוג של לימוד מתאים, לפסול בדברים כאלה. אבל ברור שזה. עכשיו, יש עוד דבר שאותנו לימדו. עכשיו, עוד דבר. יש עניין גם לשאול רבנים שאתה מאמין ביושרה שלהם, גם בדברים שהם לא שייכים לערכים. אני אמרתי להחזיר, נגיד, אם אתה תחזיר את השטחים, תמסור שטחים, ויביא שלום, האם זה באמת יביא שלום, כן או לא, יש מקום לאסוף חוות דעת, נניח מאנשים שמבינים לזה, ואני חושב בהם שהרבה אגו יש בתשובות שלהם, הרבה אגו. כי הוא רוצה להראות שהוא מצביא גדול, הוא שמאלן בגלל שככה מתאים לו בעיתונות, אני לא יודע. ולא חייב להיות דווקא איזה אדם שהוא מודע לזה שהוא לא נקי משיקולים אחרים. בהחלט יש מקום להביא את זה לאדם גדול, שאני סומך לזה שהוא ישקול לגופו של עניין והאגו שלו פחות משחק בקנה שהוא כזה, שהאגו שלו פחות משחק תפקיד, להגיד לו מה דעתך? אז אם נניח הייתי חבר כנסת או איש ציבור, הרבה פעמים הייתי הולך כמו שהרבה הולכים לרבנים, לא מדבר עכשיו על רבנים שנותנים סגולות וברכות, אני מדבר עכשיו להתייעץ, האם נניח רופא אחד אומר לעשות ניתוח, רופא אחד אומר לא לעשות ניתוח. אני מביא את חוות הדעת גם לרב, נניח לרב שמביא, זה לא מתכוון למקובל, או לכל מיני שרמטנים מהסוג הזה. אני מדבר לרב שאני סומך על היושרה שלו, הוא מוכשר, הוא אדם שאין לו את האגו של הרופא להראות שהניתוח שלו הוא כזה, או לרופא המנגד להראות שלו, ולשאול אותו מה דעתך. זה גם יש, זה אין חובה, אבל זה פשוט חכם לעשות את זה. זה חכם לעשות, להביא לאדם ישר, חכם, כאשר אני רוצה לשמוע ממנו דבר בלי אגו. אז לכן יש טעם לומר, אני חושב שמלך שהיה צריך לבקש או אישור או להודיע לסנהדרין, ההיגיון, אני חושב שההיגיון זה היה, כמו שיבדיקו, האם באמת זה נצרח, האם זה לא רק סתם לכבודו, בגלל שהוא רוצה להשאר, זאת אומרת, בתור בעל גאווה. אז זה שני העניינים, זאת אומרת, ערכי צריך להיות דעת תורה. דעת תורה זה אינטואיציה, זה לא גמרות. אני לא חושב שיש אינטואיציה מתוך הלימוד של ערכים, ולא כי בתורה כתוב איזשהו קודם שאני לא מכיר, אתם לא מכירים, אין דבר כזה. יש עניין לשאול גם מעבר לזה, לשאול רבנים, כדי לסמוך על האדם שאני חושב שהאגו שלו פחות מדבר, כי הוא אדם שעומד על עצמו, אדם רוחני, אדם ערכי, אדם חכם, לא צריך להיות גאון שאתה מבין נתונים לכאן או לכאן, שיגיד לך תשמע נשמע לי ככה, נשמע לי ככה, אבל זה יש עניין. עכשיו עוד דבר שלישי ואחרון, תעצור אותי דקה קודם. מה?
עכשיו דקה קודם.
דקה קודם. יש עוד עניין של הנהגה. בשעס או בגודת ישראל, שהגדולים הם אלה שבוחרים גם את הפוליטיקאים, זה כי צריך הנהגה. עכשיו, ברור שלא נוח. הרבה היינו רוצים לבחור פוליטיקאים שאנחנו רוצים. אבל פה פשוט צריך הנהגה של רבנים, כי גם אם הם טועים וגם אם לא מבינים, לפעמים, לא אומר תמיד, לא קיצוני, עכשיו זה בחרדים, אצל החרדים זה מאוד קיצוני, אבל צריך הנהגה שגם אם היא טועה ולפעמים גם לא מבינה, אם אתה מפרק את ההנהגה הזאת, אתה לא יודע לאן אתה מגיע. ולכן ההתערבות הזאת, במי יהיה חבר כנסת, לא יהיה חבר כנסת, בזה זה לא דעת תורה. אלא זה פשוט, כי רוצים הנהגה רוחנית יותר, לא שבתורה כתוב האם הוא חבר כנסת יותר מצלח או לא, זה לא כתוב בתורה, ואני גם לא מצפה שיוצאים מהתורה את זה, אלא אני סומך יותר על הנהגה ערכית, מאשר על הנהגה פוליטית עם יצרים וכו' וכו'. אז זה שלוש רמות של דעת תורה.
שלום וברכה לכולם. לפני, רק כדברי פתיחה קצת בהומור, היות ואתה הזכרת שיש שומעים לרבנים, יש לא שומעים לרבנים. לפני כמה שנים הייתי אצל הרב שפירא, רם שפירא, זכרונו לברכה, שהיה רב ראשי לישראל, ראש ישיבת מרכז הרב, יצא בחלקי בתור תפקידי כי יושב ראש, אני לא בדיוק לעשות את זה, אנחנו נסגור, נשים את זה שלא יפריע לנו. יש לו איזה נטייה, הוא יודע בדיוק שאני מתחיל לדבר בכל מקום, מתחיל לצלצל, משהו מתוכנן עם החברה. יצא בחלקי בהיותי יושב ראש סיעת המבדל בכנסת, יחד עם חבריי כמובן, מירי מצחק לוי גם עוד היה איתנו יחד בנושא הזה, אנחנו ניהלנו קמפיין, מאבק, אמנת שיהיו בחירות לרבנים הראשיים, למען בחירתם של הרב אברהם שפירא ומורך אליהו כשני רבנים הראשיים. הצלחנו לגייס הסכם עם המערך, ויצחק רבין זכרונו לברכה, שמעון פרס ובדרך עימותים ואחרים. ואני כמובן הייתי בא אליו בכל נושא שעמד על סדר היום הציבורי, כי גם אנחנו חושבים שלהתייעץ עם הבנים זה חשוב, שמוע דתם זה חשוב. האם הם פוסקים בשאלות ציבוריות, זו שאלה אחרת, עוד מעט נגיד. הייתי הולך אליו, וכשהייתי נכנס אליו, על אף שפירא זכרונו לברכה, חוש הומור יוצא מן הכלל, אז כל פעם, זה כמו הצגה הזאת, הוא אומר לי, אתה יודע, הרבנית כועסת עליך מאוד. הייתי אומר, למה? הוא אומר שבגללך אני רב ראשי, ויש כל הצרות האלה. מה, אני מודה באשמה, מה אני יכול לעשות? באתי אליו בנושא, עמד אז הסדר היום, אני חושב שאתם הייתם צעירים מדי, המבוגרים זוכרים, אני אומר לי שאתם פחות, מינוי אישה למועצה דתית. והארץ רעשה כולה. משום שהחרדים הודיעו שבשום פנים ואופן, ולא יסכימו שישה תשב במועצה דתית. אני ידעתי שבכפר רואה, בימים הטובים הטובים, אולי לפני שהקימו את ישיבת כפר רואה, רב ישראלי היה רב של כפר רואה, והיה שם ועד של המושב, וישב שם אישה. אז זה היה כנראה קשה. בקיצור, זה היה בעיה ציבורית. אגב, זה מאוד אקטואלי גם לימינו בנושאים האלו. אנחנו חשבנו המבדל, שאנחנו לפי שיטתנו, שאנחנו רואים נגד עינינו גם את העניין של המדינה כולה, ושל החיבור עם הציבור כולו, ולהיות ששם השם יהיה נאהב על ידך, ולא חס ושלום הפוך לגרום לחילול השם, אין לנו זה נושא שקשה להסביר, וגם אין לו בדיוק בסיס, קשה להסביר את העניין, למה אישה לא יכולה לשבת במועצה דתית, אבל לא פוסקים הלכות, חס ושלום, מועצה דתית זה לא בדין, מועצה דתית זה גוף ציבורי, שזה לספק שירותים דתיים. הרי יושבת במועצות הרשויות המקומיות, אמן לי, עוד לא ראיתי חרדי אחד שיבחר לעירייה שיסרב לשבת במועצה בגלל שאישה יושבת שם. לא נתקלתי בתופעה הזאת.
לכן הוא במועצה.
מה?
לכן הוא במועצה.
לא, אבל הוא גם יושב בעירייה, יש לך...
לכן הוא
יושב במועצה. לא יכול להיות. אם הוא בישיבה הוא לא צריך, הוא פטור. אז הלכתי לרב שפירא, אמרתי לו, תשמע, אם הרב יגיד לנו שזה נגד ההלכה, יש איסור, אז אנחנו מחויבים, משועבדים, מחויבים ועומדים מהר סיני. אמר לי הרב שפירא ככה, לא, אני לא פסקתי שזה נגד ההלכה, אני לא קובע שזה נגד ההלכה, אבל זה לא טוב משום שהתוצאה תהיה שהחרדים לא ישבו במוצא דתי, ואז הוא אמר לי את המילים האלו. הוא אמר לי כך, עם החיוך שהיה לו לפנים, היה יהודי חביב מאוד, אגב, נעים הליכות. אז הוא אמר לי ככה, מה ההבדל בין המבדל לבין אגודת ישראל, מה שהיום זה התורני, איך זה נקרא היום? יהדות התורה, אוקיי. גם אני יהדות התורה, אבל לא משנה. אז הוא אמר, אז קוראים לזה אגודת ישראל. מה ההבדל? אתם לא רוצים לשמוע לרבנים, והם לא רוצים לשמוע לרבנים. רק מה ההבדל? אתם באמת לא שומעים. הם מפחדים לא לשמוע. הרבנים יגידו לעסקנים שלהם, אל תלכו למועצה הדתית, בגלל שיש שם אישה יושבת שם. שהוא אומר, אני לא חושב שזה סיבה אמיתית, אבל זה מה שהם יגידו. ואז יהיה פילוג כאילו בין הציבור החרדי וציבור הכללי, ולכן אני חושב שזה לא טוב. אז זה רציתי רק להגיד את הדוגמה שהוא נתן לי, אז מי שומע לרבנים, מי לא שומע וכו'. תראו, אני חושב שהמנחה יגדיר את זה נכון, במסגרת לפחות 150 שנה, פעם, לפני 200-300 שנה, הציבור היהודי, אגב שכמעט כולו היה דתי, לפני ההשכלה נניח, היה מגוון אחד. אבל זה הייתה בעיה שקופת השכלה, והיה ויכוח כמובן, אבל אני אומר, כבר לפני 150 שנה, התגלו חילוקי דעות בתוך הציבור, שומר תורה ומצוות, כך נגדיר אותו, שומר תורה ומצוות. זה המשותף שלנו, כל שומר תורה ומצוות. התגלו כבר איזשהו, ככה לשני כיוונים. אגב, זה לא התחיל עם נושא הציונות. אמנם זה נקרא חרדים מול הציבור הדתי-לאומי, או הציבור הציוני-דתי, זה הרבה לפני זה, זה התחיל עם שימשום לפועל הירש, זה התחיל הרעיון תורה עם דרך ארץ, תורה עם מדע. בעצם זה היה הוויכוח הראשון, אמיתי שהיה, היו אלו כמובן, אתם יודעים, הנציב סגר את ישיבת ולוז'ין, על מנת שלא ילמדו שם לימודי חול. היום, בכל זאת, בארצות הברית, אני מדבר על ישיבות גדולות, אני לא מדבר על שיעור אוניברסיטה, שם למדתי אצל מורי ורבי, רב סלוויצ'יק, זכרונו לברכה, רבי המובהק, שלומדו לימודי חול, וקיבלו תוארים וכו', אבל גם בתורה ודעת, וגם בשבת חיים ולין, הם לומדו לימודי חול, וקיבלו תוארים. אז היו הרבה ויכוחים, ואחר כך היה ויכוח על הציונות, כידוע לכם, שהתפתח בתחילת המאה הקודמת, ויכוח גדול. אחד, נדמה לי, אפשר לנהל על זה סימפוזיון שיום שלם גם לא יספיק, מה בעצם ההבדלים, מה המבחינים? אבל המנחה אמר נכון, אחד ההבדלים האמיתיים, הדעות השונות, זה לא הבדל, הדעות שונות, בין הציבור החרדי לסביבתי, היה בדיוק בשאלה הזאת. האם יש מקום לסמכות ציבורית שמורכבת מאנשים שמהווים הנהגה ציבורית? דיברת על הנהגה. יש גם מקום להנהגה ציבורית. האם הם יכולים להכריע בסוגיות ציבוריות, כל עוד, כמובן, זה איננו נוגד את ההלכה? ואני מסכים מאוד עם מה שרב בלוך אמר. לכן הוא נכון מאוד, אני ממש זהו, נכון. אבל הוא מה נכון, אתה דיברת על אינטואיציה. אינטואיציה, אחד יש לו אינטואיציה, אחד אין לו אינטואיציה. אני לא יודע בדיוק מה זה בכלל אינטואיציה. פעם אני פסיכולוג במקצוע, אמרו שלנשים יש אינטואיציה. אני לא יודע אם זה נכון או לא, לא מוכח כל כך. אינטואיציה זה דבר אחר, לכל אחד יש אחד אינטואיציה יותר טובה. אינטואיציה זה דבר חשוב, נכון, תחושה, רגש, נכון. אבל אינטואיציה זה לא קביעה, זה לא פסיקה. זאת אומרת, אם אדם אומר, אני למדתי תורה ואני תמיד חכם גדול, ואני מקבל את זה, אין ספק, הלימוד תורה זה נותן לבן אדם או יתעמק בתורה. א', זה באמת נותן לו הבנה ערכית של הדברים, כי היה לקמיתו לו מי זה בורית. אז הוא אומר, יש לי איזו תחושה שכך צריך להיות, אבל האם, אבל הוא לא בא וטוען, וזה אני הבנתי ברוך נכון, הוא לא בא וטוען שזאת הלכה. לכן אני לא ידעתי, אני לא מכיר מה זה המושג דעת תורה. מה?
השאלה מה זה הלכה?
הלכה זה משהו בשולחן ערוך. אתה יודע, עוד פעם, ציטטתי את מורי ורבי הרב סולובייצ'יק, הוא היה אומר, שאומרים הלכה, זה כמו מיקוד. יש לכל אחד מיקוד, כן, חמש, שילים במיקוד, חמש, אז הוא אומר, תראה לי את הסעיף. תראה את הסעיף בשולחן ערוך. כמובן, ברור, הסעיף בשולחן ערוך לא צריך לציין את הבעיה של היום. השולחן ערוך נכתב לפני מאות בשנים. אז אתה יכול להסיק את זה מאותו סעיף בשולחן ערוך. אבל אני צריך לומר, בסיס הסעיף הזה בשולחן ערוך, כך וכך שכתוב, שאני מיישם אותו לימינו, זאת המשמעות, שזה פסק הלכה. אבל יש סוגיות שהן הנכון מאוד, שזה לא, זה לא עניין של פסק הלכה. ובעניינים כאלו, השאלה היא, האם יש מקום להנהגה הציבורית שהוא יהיה הקובע והמחליט? איך להצביע לכנסת בסוגיית השירות הלאומי, למשל? הרי יש פה שתי שאלות שונות. יש פה שאלה, האם בת יכולה לשרת בשירות לאומי?
לא יודעים בכלל מה זה היה חוק השירות
לאומי. לא, לא מבינים, אתה צודק. אלו, אתם לא הייתם פה ב-1953, נכון? אני מניח, רובכם לא. ב-1953, המדינה הייתה צעירה, בת חמש, ואז הביאו לכנסת שני חוקים, זה הסוגיה של קאמנטן, הביאו שני חוקים. היות והיה שחרור של בנות, על פי ההסכם שבן גוריון עוד עשה, עם קום המדינה, שלא יהיה גיוס חובה של בנות דתיות, כלומר, יהיה גיוס חובה של בנות, אבל בת דתייה לא יחגו את השרת בצבא, ואז בא הציבור החילוני הגדול, ואומר, אז מה זה, בת לא תשרת? בת דתייה לא תשרת? בוא נעשה שירות לאומי. לא יהיה...
חובה.
מה? חובה. שירות לאומי חובה, לא התנדבותי כמו היום, נכון. אגב, יש חוק כזה אף פעם לא בוצע, אף פעם לא יושם. החוק עבר. דהיינו, כל בת צריכה לתת שירות לאומי, אמרו, מי יארגן את זה? לא הצבא, כי אמרו, יש בעיה בצבא שהיררכיה פיקודית של גברים ובנות, משרד העבודה. משרד העבודה יעשה שירות לאומי. ובאותו זמן, הציבור הדתי רצה להעביר את החוק נישואין וגירושין על פי התורה, שעד היום הזה הוא הבסיס, במידה רבה מאוד לאותה, זה הבסיס כמעט המינימלי, שבכל זאת הנושא של נישואין וגירושין נפסקים לפי דין תורה, לפי הבסיס בתי דין הרבנים. הישג אולי הגדול ביותר מבחינת האופי היהודי של מדינת ישראל לפי השקפתנו. ואז כדרכם של פוליטיקאים, יש כן וכך מנושא של פוליטיקה, ואז בא בן גביר ואמר, בסדר, אתם רוצים שאנחנו נצביע בעד החוק הזה, יש לי הרבה חברים במפאי שמשתגעים להצביע בעד החוק הזה, כי זה אפליית נשים וכו' וכו' וכו'. אצלכם יש אנשים אולי שלא שירות לאומי, אז זה הולך יחד בחבילה כזאת. עכשיו, למה אני רוצה להגיד? עכשיו, אם הבת באה לשאול אם יכולה לשמש בשירות לאומי או לא, זו שאלה שיכולה לשאול את הרב. יש, כידוע לכם היום, בשמחתנו, יש לנו אלפי בנות דתיות שמשרות בשירות לאומי. אבל, ואני יודע שבציבור החרדי יש אלו שאומרים חס ושלום, זה אסור, לא משנה. אז זהו יכול להיות. האם בהכרעה פוליטית להצביע בעד החוק הזה, זה בדיוק כמו שרב קלמן כהנה נתת את הדוגמה, שאגב הוא היה חרדי, לא הוא היה חרדי, תמיד שחזוניש. חזוניש, אני זכיתי לראות החזוניש פעם אחת בחיים שלי, הייתי אצלו עם סבא שלי, אבל חוויה. משום שהוא היה הגדול, לא ספק של המנהיג של הציבור החרדי, שאף אחד לא יודע, ואחרים, ווולבו ואחרים, אבל הוא באמת היה, אז השאלה היא הפוליטית, האם מבחינה פוליטית טוב לנו, בראייה רחוקה של איך תראה מדינת ישראל בעוד 50 שנה, שאנחנו נדאג שיהיה חוק נישואין וגירושין, ונצטרך להצביע גם בעד חוק שירות לאומי, או שבשום פנים ואופן לא. אגב, זו אותו שאלה שידידי רבי יצחק מכיר את זה בנושא של חוק השבת. האם כדאי לקבל חוק שבת שיבטיח שלא תהיה מסחר בשבת שהיום הוא פרוץ בכל ערי ישראל לצערנו? תמורת שכמובן נצטרך לומר בכמה דברים לא נוכל לסור אותם בחוק, וכמה נצטרך לבטא. זו לדעתי שאלה ערכית במידה רבה מאוד נכון. יש פה בוודאי שצריך לשמוע דת הרבנים, אבל מי הפוסק בסופו של דבר לדעתנו, לפי השקפתי, בוא אני אגיד, אני פסקת לוי, לפי השקפתי, מי שפוסק בנושא הזה, זו הייתה השקפת הציונות הדתית אמיתית לאורך כל הזמן. מי שפוסק בזה, זו הנהגה הציבורית. הנהגה הציבורית צריך שיהיה לו זיקה להנהגה תורנית. צריך להיות, אתה יודע, זה כמו אני עוסק בזה, אמרת נכון, בביטחון לאומי. יש זיקה תמיד, זה תחום שכתבת על שני ספרים, בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. אמין, אחד הבעיות זה ההשקה. האם הצבא מבין מה שהדרג המדיני רוצה, והאם הדרג המדיני מבין מה הצבא מסוגל לעשות, וזה דבר מאוד מסובך ומורכב. אותו דבר, צריך להיות, אבל יש מי שקובע, הדרג המדיני קובע בסופו של דבר. אז צריך להיות השקה. כי יהודים דתיים שאומרים תורה ומצוות, ברור שאנחנו צריכים זיקה והשקה וקשר עם מורי הלכה, אתם הולכים גדולים. אבל בסופו של דבר, בהכרעת הסוגיה הזאת, זו הכרעה שצריכה להיות על ידי הציבור. ונתן לכם עוד דוגמה ועוד שתי נקודות ואני מסיים. הרב מיימון, עוד פעם, ציבור הזה לא כך מכיר אותו, הרב מיימון, שהיה מנהיגה של התנועת המזרחי, כן, שהקדים לציונות הדתית עד קום המדינה, הרב מיימון היה שר הדתות הראשון במדינת ישראל. הוא היה מנהיג של הציבור הדתי הלאומי, מה שנקרא אז, כן, של המזרחי, היום מבדל והמפלגות אחרות וכו'. ואז כשנפטר הרב קוק, זיכרונו לברכה, הרב הראשי הרב קוק, הרב יצחק הכהן קוק 26, היה ויכוח גדול מי יבוא במקומו, היה מחלוקת, לא חשוב, הרב מיימון תמך בעוד ברב הרצוג. הרב הרצוג היה כידוע הרב הראשי השני לישראל, יצחק אייזק הלוי הרצוג, גם אותו זכיתי לראות, ותמיד חכם אדיר, גם עם שני תוארי דוקטור אגב, החרדים התנגדו בתוקף, ובסוף הם אמרו שיהיו מוכנים לתמוך בו, בתנאי שהוא לא יציג את עצמו כרב דוקטור הרצוג, אלא רק הרב הרצוג, רב הרצוג אמר בשום פנים ואופן לא, כך זה אני באמת הרב, ואני דוקטור תמיד חכם אדיר, גאון אדיר, הרב אליושיב, שהוא היום המנהיג, איך אמרתי, נשיא הדואר, יש לו פוסק הדואר, קוראים לו בכל מיני מקומות, גדולתו נבע מזה שהרב הרצוג בחר בו להיות דיין, שהוא עוד היה צעיר, והכריח את ועדת המינוי לדיינים לבחור את הרב אליושיב. הוא למד אצלו בכלא. כן, כן. ואגב, הרב הרצוג בעצם היה זה, שמה שהרב אליושיב, הוא, לא חשוב. הרב הרצוג נבחר לרב ראשי. והרב מיימון, אף מי שהוא לחם ברב הרצוג, היה ויכוח באחד הסוגיות, אני לא זוכר בדיוק מה, ואז הרב מיימון אמר לרב הרצוג, ולמה הקדמתי את זה? משום שהוא זה שלחם למנו, שהוא יהיה רב ראשי, והוא הביא את זה בכוח פוליטי. כמו שאנחנו הבנו את הרב שפירה בימינו, ורב אליהו אז לשלרן משיב, הוא אמר לרב הרצוג, אתה בכל מה שקשור להלכה, אתה הפוסק בשבילנו. מה שקשור לענייני ציבור, זה הנהגה הציבורית יכולה לכלום. ואני רוצה שני משפטים נוספים, למה אני חושב שזה נכון? אחד, וזה המחלוקת הגדולה בתוך כבר הציבור שלנו, שלנו, אני כבר לא מדבר עם הציבור החרדי, כולנו שהנחם אחד, אבל אני אומר ציבור ילמי. המחשבה הזאת, שבסוגיות ציבוריות, יש רק דרך אחת נכונה על פי התורה, לדעתי היא לא נכונה. אין תשובה אחת נכונה. ואני אחית לכת יותר. גם בהלכה אין דרך אחת שהיא האמת למיטה. אלא בהלכה צריכים לפסוק כדי שלא תתגודדו. למה פסקו? שמעתי פעם אורי רב סלוויצ'יק ויון אדיר. למה פסקו הלכה כבית הלל ולא כבית שמי? לא אמרו שבית הלל תמיד צודק, אלו שם שהם היו וטרנים והיו יותר זה ולא עמדו דתם. וכתוב בגמרא, לעתיד לבוא, הלכה כבית שמי. למה צריך להגיד את זה? לעתיד לבוא, יבוא אליהו הנביא, יבוא המשיח להגיד לו מה, למה תדעו? אלא תדעו, אל תטעו. זה לא שמה שבית הלל אמר זה אמת, ומה שבית שמי אמר זה לא אמת, זה לא נכון, על אותה תורה שניתנה מסיני. לא, הנה לעתיד לבוא בכלל הלכה כבית שמי, אלא ההלכה החליטה מסיבות מסוימות, שהם אומרים זה למה נלך כבית הלל, וזה מחייב את כולנו. הלכת כמה וכמה בתחום הציבורי, הפוליטי, המדיני, הזכרת דוגמאות כמובן של הוויכוח המדיני וכו' וזה. אין פה תשובה אחת נכונה שהיא הלכתית, ומי שקושב אחרת הוא נגד דעת הרב וכו'. ודבר אחרון, אני מסיים, אני חושב שזה דבר חשוב, אולי אחר לפתח אותו יותר. אינטואיציה, תרס, דבר חשוב. אבל אתה הזכרת את חב"ד, הבנתי מזה שאתה לא חסיד חב"ד ממש, כפי שהצעת. גם אתם הבנתם את זה, כפי שהצעת זה, גם אני לא. בסדר, תמיד אפשר לחזור בתשובה, שערי תשובה לא ננעלו. אבל אני אומר, זה משהו אחר, יש מישהו אדמור, הוא אומר, אדמור יש לו הכל, מישהו מה יכולה בזה. היות ואני לא חסיד, הרעיון הזה, שגם הרבנים הגדולים ביותר לא יכולים לטעות בסוגיות ציבוריות, לא בהלכה, בהלכה הוא פוסק, זה נפח להלכה. אז זה לא נכון, יש לנו הרבה דוגמאות, והדוגמה, למה ללכת יותר, למה אני צריך להביא דוגמאות מהשואה, ומרבנים שאמרו שלא צריך לברוח וכן צריך לברוח, לא צריך להביא. אני אביא ממישהו שעליו אמר משה רבנו שהתורה צריכה להינתת דרכו, נכון? רבי עקיבא, מי ידע לו רבי עקיבא? הוא אמר לקודש ברוך הוא, תראה, הוא צריך לקבל את התורה, ולא אני, הוא יודע לקטור כתרים, אמר לקודש ברוך הוא, שתוק, אל תתערב את זה, אני החלטתי שאתה תקבל את התורה ולא הוא. אז רבי עקיבא טעה. מישהו יכול להגיד שזה אפיקורסות להגיד דבר, לא חושב כך, הוא טעה. לא בדבר הלכה, כן? הוא חשב שבכוכבה הוא משיח. אמר לו, רבי אלעזר, אם אני לא טועה, חייך עקיבא, שהסבים יעלו בחייך, וזה לא בא. והוא, ושרב יוחנן בן זכאי ביקש לצאת, תן לי יבנה וחכמיה, מה אומר רבי עקיבא? משיב חכמים אחורה, היה צריך לבקש את בית המקדש. אומר רבי אלעזר, לא, בית המקדש הוא לא היה מקבל. זאת אומרת, בסוגיות כאלו, דעת תורה בהחלט, אני עוד פעם מסכים איתך שיש מה לשמוע, אבל להגיד שזה החלטי ולא יכול להיות אחרת ואין מקום להנהגה ציבורית, אני חושב שדעתנו היא לא ככה, ויש בהחלט מקום שהנהגה ציבורית בשאלות ציבוריות יהיו אלו שהמוסמכים לפסוק ולקבל את ההחלטה.
אבל אני יודע שבכנסת גם תמיד זה יש עוד משפט אחד אחרון, ואז כתמרת מצליחים עוד להביא את זמן. הרב לוי, בבקשה. הרב לוי.
טוב, שלום רב, ברשות הרבנים, הרמים בישיבה, תלמידי הישיבה. אני רוצה להתחיל את דבריי במבט אחר לגמרי. אני חושב שהוויכוחים שאנחנו שומעים כאן, הוויכוחים הרבים, כמו כל השנים, גם השומעים כאן, שומעים אחרת, הכל נובע מכך שהיינו בגלות הרבה שנים. ועכשיו פתאום יש לנו מדינה, ואנחנו לא כל כך יודעים לנהל אותה. אנחנו לא יודעים לנהל אותה בכמה תחומים. מדינת ישראל, בכוח המציאות, התמחתה בעניין אחד, שאולי המומחית הכי גדולה בעולם, והיא בנושא הצבאי, בנושא הביטחוני. כי היה הכרח כדי להתקיים, וכדי להיות, וכדי לשרוד, וכדי להתפתח, שהנושא הביטחוני יהיה הנושא המרכזי שיעסיק אותנו. משאבים, והתמחות, ופיתוח, וכל הדברים האלה. אבל יש הרבה מאוד תחומים שמדינת ישראל עוד לא התפתחה כראוי. היא עוד לא התפתחה לאחר 2000 שנות גלות. אנחנו עכשיו בימי החנוכה. אחרי חורבן בית ראשון, פעמיים זכינו שארץ ישראל תהיה תחת שלטון יהודי. פעם אחת בימי החשמונאים, ופעם אחת בימינו. זה הזמן היחיד. כלומר, מי חורבן בית ראשון? חורבן בית ראשון היה בתאריכים של הגויים בערך 300 לפני הספירה, 350 לפני הספירה, חורבן בית ראשון. סליחה, כפול, 600 לפני הספירה בערך. אז 600 לפני הספירה ועד היום, אנחנו 2001 ספירה, 2600 שנה, כלומר בכל 2600 שנה האלה היו 70 שנה של החשמונאים. ואנחנו עכשיו, שבעזרת השם זה יותר מ-70. וזה הכל, וכל שער הזמן עם ישראל היה בגלות. או שהוא היה בגלות, או שהוא היה בארץ ישראל, תחת שלטון לא יהודי. בזמן בית שני. ואז התברר לנו, כשאנחנו בנו עכשיו, להקים מדינת ישראל, שאנחנו לא כך יודעים איך לשלב את כל הכוחות, ואת כל הערכים, ואת כל הדברים. התורה אומרת לנו שיש מלך, שיש כהן, שיש סנהדרין. ומי שיתבונן וילמד טוב את הסוגיות, ואחר כך ילמד טוב ברמב״ם, הלכות מלכים, ובהלכות סנהדרין, ובמקומות אחרים, יראה את היחס ביניהם, היחס בין המלך ובין הסנהדרין, היחס ביניהם ובין הכהן הגדול, כאשר ישראל הממלכתם, ואת המקדש בנוי, וכל התפקידים הציבוריים, תפקיד בית דוד, ותפקיד בית אהרון, ותפקיד הלוויים, שהם מחזיקי התורה, כולם נמצאים במלוא עצמתם, אז יש חיבור ביניהם. ואנחנו לא יודעים איך לחבר. כי שכחנו. אנחנו 2500 שנה לא היה לנו מדינה, ולא ידענו ממשלה, אז אנחנו לא ידענו לתת עצות, לא לממשלה ולא לכנסת, ומי נותן עצה, ומה קובע ומה לא קובע. ואני חושב שהדגם שהרב קוק, רב אברהם יצחק הכהן קוק, התחיל, שזה רבנות ראשית לישראל, זה היה אולי התחלה של ניסיון לחיבור. לא כל אחד ברב שלו, ולא כל אחד במפלגה שלו, אלא איך מדינת ישראל מתייעצת עם התורה. מה זו השאלה הראשונה? ובעצם בחזונו של הרב קוק, הרבנות הראשית, היא זו העומדת מול, לא מול, אלא יחד, כעזר, לממשלת ישראל, ונקשרים אחד עם השני. כמו שכתוב בתורה, שהמלך והסנהדרין נקשרים אחד עם השני, ויש דברים שהם סמכותו של המלך, דברים סמכות הסנהדרין, הולכים ויושבים ומדברים, דוד המלך נמצא כל הזמן בקשר עם הסנהדרין, עם הקרתי והפלטי והאחרים וזה, וכל הזמן, בכל עניין ובכל דבר, ושם לא כתוב בדיוק מה אם זה היה פסק, או זה היה דת תורה, או זה היה כך, או זה היה אחרת, אבל זה היה מובן מאליו, כלומר, זו הייתה המדינה. המדינה היו לה כמה מוסדות, ואחד המוסדות, המוסד התורני, המוסד התורני, המוסד מרכזי שאחרים היו, והיום אין לנו. בגלל שאין לנו היום, אז אנחנו במבוכה הגדולה הזאת. המבוכה הזאת שבאמת מה מקום, מה מקום הרבנים או דת תורה בחיים הציבוריים. אז לוי ידוע שלפי התורה מקום הרבנים בחיים הציבוריים הוא גדול מאוד והוא חשוב מאוד. כלומר אין אפשרות בעם ישראל לקיים חיי ציבור בלי תורה. אין כזה דבר. אני לא אומר שזה מדובר על פסיקה כרגע, אבל קודם כל באופן כללי הדבר הוא ברור, הדבר מובן, הערכים שלנו נחתכים על פי תורה וכן הלאה. ולא רק בנושאים של ארץ ישראל, גם בנושאים של ארץ ישראל, אבל גם בנושאים החברתיים, נושאים אחרים, כל דבר. הדבר ברור, צריך להיות מוסר חברתי, המוסר החברתי הוא צריך להיות בהחלט מוכתב על פי ערכים של תורה, צריך להיות מוסר כלכלי, מערכת כלכלית, יש ערכים של תורה שמדריכים את המערכת הכלכלית. אז ברור שהדברים הם קשורים, אין ספק שהדברים הם קשורים. כלומר, יש למישהו אבא אמינה שהדברים לא קשורים, כלומר, בכל תחום ותחום. מצד שני, האם מישהו חושב שעל כל החלטה של ממשלה צריך ללכת שואל את הרב? גם זה לא. אז יש אינטואיציה של רבנים, יש אינטואיציה של אנשי הציבור. כלומר, זה שתי אינטואיציות, אם נשתמש במילה אינטואיציה, אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת, כי אינטואיציה זה אומר ככה שזה דבר לא מחושב. דבר אינטואיטיבי זה דבר לא מחושב. אני חושב שאנחנו מדברים בדברים מחושבים, גם מצד הרבנים, גם מצד אנשי הציבור. אבל זה שתי מערכות שחיות יחד. יש לנו בחיים הרבה מאוד מערכות שמשתלבות. והן משתלבות באופן טבעי, באופן טבעי הן משתלבות, וככה המערכת הציבורית והמערכת התורנית צריכה להשתלב באופן טבעי, ולא צריך ללכת לשום קיצוניות, לא קיצוניות, הקיצוניות החרדית, שגדולי התורה מנים את חברי הכנסת, ושכל דבר צריך לשאול, וכל עניין, וכל זה וכל זה, וכל פרט קטן צריך לשאול, ולא התפיסה ההפוכה, שאומרת של הרבנים, אין מה לומר בנושאים הציבוריים כלל וכלל. אז ננסה לעשות סדר קצת, אני רוצה לסכם, אני חושב שאני לא, אין לי הרבה מה להוסיף על מה שאמרתי עד עכשיו, אבל בכל אופן, קצת לעשות סדר. ואני מלכתי, אם העניין הוא ברור ומובן. מה, אין שאלה בכלל. כן? ככה גם נהגנו תמיד, איך לשאול שאלות הלכתיות, שצריך לשאול. לא רק נושאים הלכתיים, אלא גם נושא עדיפויות הלכתיות. לא רק נושא הלכתי ממש, יודע מה, בשר טרף, או בשר כשר, או דברים כאלה, או חוקים כאלה, או דברים כאלה, זה דבר ברור. אבל גם על עדיפויות הלכתיות. הייתה גם דוגמה קטנה על עדיפות הלכתית, שהיא פשוטה מאוד מבחינה הלכתית, אבל הייתה תקופה מסוימת ששימשתי שר דתות, והיה לנו תקציב למבנה דת. ותקציב למבנה דת הוא כולל גם בתי כנסת וגם מקוואות. ולי היה בעיה עם זה שהחלוקה הייתה תמיד רק למקוואות ולא בנו בתי כנסת. ועד היום לא בונים בתי כנסת, וכן בונים מקוואות. ואני חשבתי בכל אופן כן לחשוב איך אנחנו יכולים כן לסייע לבנות בתי כנסת. והלכתי לשאול, וזה הייתה עניין של עדיפות. וכמובן שעדיפות של הרבנים ששאלתי, גם בראשם הרב מרדכי אליהו, והמורי ורבי, הייתי מתייעץ איתו הרבה מאוד, ושואל אותו הרבה מאוד. אז כמובן שאמר, כל הכסף צריך לתת למקוואות. זה ברור הלכתית, זה לא ברור ציבורית. כי מדינת ישראל שלא בונה בית כנסת, או שיש שכונות חדשות, או יישובים חדשים, שאין להם איפה להתפלל, הבעיה היא בעיה, ואני מאוד התלבטתי בזה. אבל כי...
היה ציבורית קשה.
כן, אבל אני, כמובן, שקיבלתי את דעת מורים ורבים, אז מה, מבחינה הלכתית, חשוב יותר שיהיו מקוואות ביישובים, ולא בתי כנסת. וזהו, וכל התקציב, לא מקוואות, ולא בתי כנסת. אין דוגמה, אלו דוגמאות פשוטות. אלו דברים שאנחנו... אין עליהם ויכוח. כן, הוויכוחים היותר שעלו לכותרות, זה משנה, מוכרים נוסרת ישראל. מה אנחנו... ויש מחלוקות בין הרבנים. ומותר שתהיה מחלוקות בין הרבנים. איך לנהוג בנושא של ארץ ישראל. כלומר, וחלק מהדעות היו דעות הלכתיות, וחלק מהדעות היו לא דעות הלכתיות. לא תמיד הרבנים הביאו דעות הלכתיות. יש רבנים שהביאו דעות הלכתיות בעניין, ויש רבנים שלא הביאו דעות הלכתיות בעניין. והחלק הנוסף הוא העניין של באמת מתי אדם מרגיש שהוא צריך להתייעץ עם רב. אני חושב, אני הרבה פעמים כשהייתי בתפקידים ציבוריים, הלכתי להתייעץ עם הרב שלי, גם על אף שידעתי שאני לא חייב להתייעץ בעניין הזה. כי רציתי לשמור אדם חכם. ואני חושב שאדם שלומד תורה הרבה הרבה שנים, מדבק בתורה ונהיה גדול בתורה, אז החוכמה שלו היא, היא, היא חוכמה מהירה בהרבה מאוד דברים. ולא הלכתי לשאול הלכה, אבל הלכתי לשאול, לדבר על העניין, לשמוע מה הרב שלי אומר על העניין הזה. והייתי יכול לא ללכת, ולא הייתי מחויב ללכת, ואני גם חושב היום שלא הייתי מחויב ללכת. אבל הדבר הזה הוא כמובן, אני חושב שכל הדיון כאן, יש את החרדים, שחרדים סרטטו לעצמם מזו דרך, ויש את הלא חרדים, הציבור הדתי הלאומי, שפחות או יותר כל נציג ציבור מורה לעצמו. מתי הלכת לישון? אלא אם כן, זה בעיות הלכתיות. אבל פחות או יותר, כל נציג ציבור, תלוי מה הרקע שלו, תלוי מה הרקע שלו תורני או לא תורני, תלוי מה הקשר שלו עם הרבנים, תלוי כל מיני דברים, זה עניינים מודיעים. אנחנו מדברים על הפרטים הקטנים. הדבר הגדול הוא איך מדינת ישראל נבנית כך שדת תורה תשפיע על המדינה. כלומר, אני אומר שראשי המדינה, יהיה להם איזה גוף תורני שאפשר יהיה, הייתי אומר, להתחבר ולדבר ולקחת עצה ויחד, ולפעמים גם לקבל פסיקה שהיא מאוד מאוד חשובה. אז כך שאני חושב שאנחנו בתחילת הדרך, המדינה שלנו עדיין לא הגיעה לשנות המדינה של החשמונאים, ובעזרת השם היא תעבור אותה. אגב, נפילתם של החשמונאים, חלק מהעניין זה העניין הזה. כלומר, החשמונאים די מוקדם התנתקו מתורה, ולקחו על עצמם גם כהונה וגם מלוכה, ובסופו של דבר הרס את המדינה לגמרי, כן? לא רק מה שהרמב"ן אומר פרשת ויחי, אבל עוד דברים נוספים שאנחנו יודעים שהיה ניתוק גדול בין העולם התורני, ניתוק עד כדי הריגה ורצח של תלמידי חכמים. אז אני מקווה שגורלנו בעזרת השם במדינת ישראל יהיה אחר מגורל מלכות חשמונאים, ושנדע לכונן מלכות עם אופק הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול והרבה יותר ארוך עד ביאת המשיח. והעניין הזה, הוויכוחים האלה הם חלק מהבנייה שלנו. אנחנו עכשיו מתלבטים איך לבנות את העניין, ובעזרת השם אנחנו נמצא את הדרך איך בסופו של דבר שהתורה והמדינה או ההשקפות הציבוריות והשקפות התורניות ימצאו את הדרך להפרות אחת את השנייה. תודה.
תודה רבה, סיימנו את הסיבוב הראשון, אני מודה לכולם. בסיבוב השני אולי ננסה קצת תשובות יותר קצרות, אבל אני רוצה אולי לגעת קצת יותר בשאלות, לרדת על השטח אולי קצת יותר, בגלל בגבול הדברים שאלו, באמת, למשל, רב לוי אומר באמת שצריך שיהיה, המדינה תהיה בנויה על מוסר כלכלי חברתי תורני יהודי. מי הרבנים שיכולים לפסוק בדברים האלה? זאת אומרת, מי, אם אנחנו רוצים שרבנים,
הנה
הם, הנה הם, אז איך נכשיר רבנים כאלו? זאת אומרת, מי צריך להיות הרבנים? זאת אומרת, האם באמת אפשר להצביע, אפשר להגיע לקונצנזוס, במיוחד לאור המצב גם בציבור שלנו וגם בציבור החרדי, וגם בציבור החרדי, כמה שאני רואה, יש לפחות בין שלושת הקבוצות האלה, כן? בין פעם היה אגודת ישראל, הרעיון היה של מקימי אגודת ישראל, שישבו גדולי הדור ביחד ויגיעו לדעת תורה מוסכמת. זה היה הרעיון, שיהיה חינוך אחד, שיהיה אומנם נער הנער ופשטה, כמו שאמרו, אבל שכולם יהיו בתחת אוהל אחד. והעניין הזה לא הצליח גם בציבור הזה. זאת אומרת, יכול להיות, יש דעת תורה של עובדיה, ודעת תורה של מיגור, ודעת תורה של יושב. ואין אפשרות להגיע להבנה מוסכמת, גם בציבור שלנו. זאת אומרת, גם באותם חלקים תורניים, גם לא מצליחים להגיע. זאת אומרת, היה איזה רעש גדול, לפני שבועיים הצליחו להכניס לחדר אחד קבוצה של רבנים מהציבור הדתי-לאומי, וזה היה נחשב הישג אדיר, אני לא שמעתי שלמייסר יצא מזה משהו, ובעצם עובדה שאפילו הצליחו לשים אותם ביחד, זה כבר היה נחשב הישג. זאת אומרת, מי אמור להיות ההנהגה? הרב לוי הזכיר את הרבנות הראשית, טוב, אנחנו יודעים שוודאי היום אנחנו לא יכולים לראות ברבנות הראשית את המורה דרך בשאלות ציבור, שלא לדבר על הבעיות המשפטיות שיש עם הרבנות הראשית מתערב בפניני ציבור. אני רק, כיוון שהזכרת, אני כן אספר סיפור הרב ברום, אספר הזכרונו לברכה, הוא אמר לנו פעם, הוא אמר, אין יהודי שאין לו אמונת חכמים, השאלה רק מי החכם, זה כל אחד... הוא אומר, הרב הזה הוא לא החכם שלי. אז קודם כל, איך נוכל, איך אפשר לממש בפועל את הדבר הזה, כן? דבר שני, האם אולי יש יתרון דווקא בסוגיה שאתם לא חשבתם, זאת אומרת, היה נראה לכם שזה לא שייך עניין תורני, יש התלבטות גדולה בכל המפלגות לגבי העניין של הפריימריז, וכל השיטה הזאת, מה שזה גרם ל... האם זה מביא את האנשים הכי טובים לעבודה ציבורית, אולי זה דווקא משחית את המידות וכדומה. אולי דווקא בתחום הזה, בתחום הפרסונלי, יש מקום שיהיה גוף, כמו שהרב בלוך אמר, בלי נגיעות, שבגוף ערכי, שהוא יכול לבחון את הדברים, האם ניתן לחשוב על דבר כזה? ודבר אחרון, שזה שייך קצת אולי לענייני דיומה, לענייני דיומה במדינה, שמה שהתרחש פה במדינה בשבועות האחרונים, הרעיון שההנהגה ציבורית, הרבנים צריכים להוות את ההנהגה הציבורית, זה, אני לא אשתמש במילה מדיר, אבל מוצאים מן הכלל את האפשרות של נשים להשתתף בהנהגה ציבורית. האם יש מקום לחשוב על איזה מין גוף משותף, גוף שיכלול גם, גוף שיכלול שדרות שונות של הציבור, זאת אומרת, גם אנשי תורה, גם אנשי מעשה, גם נשים, גם מגזרים אחרים, גוף כזה לא מועצת גדולי התורה במובן האגודאי, אלא איזשהו מין גוף ערכי של אנשים שכוללים מרחב יותר גדול, האם אפשר לחשוב על זה, בתור גוף שאפשר ליצור איזשהו מין גוף ערכי שעומד מעל ההנהגה הפוליטית. טוב, אז אני אשמח לשמוע את זה, נעשה את אותו סיבוב, בקיצור, ואחר כך נפתח את הדברים לקהל. בבקשה רבה.
הרבה אנשים שלא הסכימו. לא כל המדינה, ומצק לוי אמר נכון, בעצם השאלה איך מנהלים מדינה. זהו, זה נכון מאוד, אבל זאת השאלה האמיתית. שהעירה קטנה במרוקו, או בפולניה, או במקום אחר, אתה כאן נהל אותו. ישבו רבנים, נהלו אותו. היה גם קהל, היה ראש קהל, איזה. מדינה הזה, יודע לבר, יותר מורכב ומסובך לנהל אותה. צרכים אחרים, דברים במהות אחר, והשאלה בוא איך לעשות את זה. עכשיו, אם יש מישהו שחושב שאת המדינה צריכה לנהל הרבנים, אני חושב שזה לא גישה הלכתית, זה לא גישה של התורה. את חטאי אני מזכיר היום, נפל בחלקי, לא בזכותי, בחלקי, אני לא כך נשמח בזה, נתווכח הרבה פעמים בשביל עמית אלון. היינו הרבה פעמים ככה מתווכחים, לא הנה הגדולה, אבל לא משנה. והיא תמיד הייתה אומרת, אתם רוצים לעשות פה תיאוקרטיה, תיאוקרטיה זה שלטון הדת. אמרתי לה, פשוט התורה בגדול, משום שאפילו מחר, לפי הבנתי, אם אנחנו נהיה פה לא רוב, גם רוב צריך לכבד מיעוט אגב, לא תמיד, חברי כנסת היום מבינים את זה, אבל אם נהיה 100%, כל האוכלוסייה, כל העם היושב בציון, יהיו אנשים שומעי תורה ומצוות, אנחנו לא נהיה תיאוקרטיה, משום שיהדות היא לא תיאוקרטיה, והוא הזכיר את זה. יש מלך, יש כהנים, הרי אחד הסיבות שחזל די מדרו, איך אומרים, את העניין של חנוכה, שבמשנה לא מוזכרת בכלל, למעט בפרק הכונס, רביוד, נהיה חנוכה פתור, משום שהם חולקו על עצם הרעיון של הכהנים, לקחו את המלוכה, שזה כבר היה דבר לא בסדר, כן? הפרדת הרשויות הוא מיסודות ההלכה, ולכן אמרתי זה לא נכון, ומי שרוצה לראות את סמכות הקהל, ושם הראשונים מביאים את זה, כל המון ככל שדאי, אני מפנה אתכם, לא ניכנס עד עכשיו לזה, איך אמר הבלוך נכון, לא מביאים פה גמרות, אבל את הדיון הזה צריך לקיים עם הרבה גמרות והרבה ספר ראשונים וכו', אני מפנה אתכם לסימן ב' בחושר משפט, שמדבר על סמכות הקהל, להתקין תקנות ולנהל חיי מדינה. ואגב, כך נוהגו. כי יצחק לוי צודק מצד אחד שלא הייתה מדינה, זה נכון, חוץ מ... אגב, הרמב״ם אמר 200 שנה, יתר על 200 שנה, הרמב״ם חד חנוכה. אבל נכון שבאופן אמיתי זה היה 70-80 שנה, ממש היה מלכות ישראל. הרמב״ם היה קצת תעלת, הוא אמר, חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. ובשביל זה לבד, אומר הרמב״ם, צריך לקיים את חג החנוכה. אבל גם שהיינו בגלות, וגם שלא היה לנו ריבונות יהודית, יהודים ניהלו חיים, ויש מושג מופיע בגמרא, שבעה טובי העיר. 120 חברי כנסת היום זה שבעת טובי העיר. נכון, שבעת טובי העיר, אגב, גם במדינות דמוקרטיות, בארצות הברית למשל, הקונגרס הוא כפוף לחוקה. הוא לא יכול להחליט כל דבר, וצריך, אנחנו אומרים שהחוקה, מה זה החוקה? זה אותם דברים מרכיים יסודיים, זו התורה, נכון. אבל במסגרת אותה תורה, כל החלטות, יש מרחב אדיר של החלטות, גם מדיניות, לדעתי, גם חברתיות וגם קליות, שזה נתון לשיבת טובי העיר, משום שזה לא נגד ההלכה, חס ושלום, נגד התורה. לא, אף אחד לא יכול לקבל חוק שזה לחלל שבת, ואף אחד לא יקבל חוק כזה. לא פה ולא משום, לא משום מניין דמוקרטית, לא יהודית אחרת. אבל הסמכות, והראשונים מביאים את זה, כל המון ככל שדה, יש ערך להמון, יש ערך לציבור, לפי הבנתנו. כן? ולכן העניין, קימו וקיבלו, הציבור, יש ערך בהלכה לציבור. ולכן ברור הרעיון הזה שכל שאלה, גם מייקית, זה לשמוע דעתם בהחלט, כן, אני חוזר ואומר. אבל אחלה צריך להיות זה. ואני אקח שתי סוגיות קטנות כדי לתפוס את השור בקרנה. אני דווקא אקח את הדוגמה שאיך אמר הרב לוי, נכון, שהיא דוגמה קטנה. ואני רוצה לראות פה איך אני, איפה פה, כמו שאמרתי קודם בשירות לאומי ובחוק נשיא וגירושין, ואגב, אתה הצגת את זה נכון, איך אני אשיג את הדרך יותר טוב במפלגה כזאת, במפלגה אחרת, זו שאלה כמו שאמרת, אגב היא שאלה ערכית אולי, אבל היא לא שאלה הלכתית, ויש פה מקום לדעתי, כמו שאתה יודע, לא פחות לאינטואיציה, של אישהו מורה בציבור, מבין את הציבור, לא פחות, אולי לא יותר, אבל לא פחות גם השאלה, צריך להיות השקה, צריך לשמוע, אני אקח את הדוגמה שהרב לוי נתן. עכשיו אני טיפה הייתי עושה אחרת, יכול להיות שהמסקנה הייתה אותה מסקנה. אני לא הייתי שר הדתות, אבל לא הייתי שר הדתות. מה? הפסדתי? לא הייתי שר הדתות, אפשר לזכות בקום. לא הייתי שר הדתות, וזו שאלה מעניינת. עכשיו, מה השאלה מעניינת? אני רוצה לראות גישה אחרת קצת, ובגישה הזאת אני טוען, היה צריך להכריע שר הדתות, ולא הרב. אולי אני תיאץ, מה השאלה? אם היה לי מדינת ישראל עכשיו קמה, ואין לנו לא בית כנסת אחת, ולא מקווה אחת בכלל, ואני מקבל מיליון דולר וצריך להקים אחד מהשני, בשביל זה אני לא צריך ללכת לרב לשאול. כל אחד מבין שברור שתקים את המקווה, אבל לא בית הכנסת. כי בלי המקווה אי אפשר לקיים חיי משפחה בישראל, כן? אי אפשר לקיים חיי אישות בישראל. בלי בית כנסת, התפללו בדירות, התפללו בחוץ, התפללו בגן. הוא עושה הכי גרוע, גם התפללו ביחידות, זה לא לנושא הזה. אבל לא זאת השאלה. ואתה אמרת נכון, כי הרב לוי חש, הוא חש, ואני אומר לך שאינטואיציה שלו, כי מי שמורה בציבור, הוא לא פחות טוב אולי מטיסה של אותו רב שהזכרת, שכל תמיד חכם גדול. בוא נחליהו, אני מניח, אני לא נותן ציונים, אבל רב לוי תמיד שלו, אז הוא רב שלו, נגיד שוונה שאתה נחם יותר דומן, אבל לא בטוח שהוא מבין יותר בענייני ציבור מהרב לוי, שחי את הנושא הזה כל הזמן. עכשיו, זה לא ככה, יש ברוך השם הרבה מקוואות פה והרבה בתי כנסת. הרבה יישוב מסוים, ופה הרב לוי יכול להיות שיקול. אם אני לא אבנה מקווה, אז יצטרכו ללכת ליישוב אחר. אז יצטרכו למצוא ליישוב אחר, יש מקוואות פה. בארצות הברית, דעו לכם, יש יהודים שנסעו מאות קילומטרים, נשים, שנסעו מאות קילומטרים כדי להגיע למקווה, וכך הקימו חיי אישות, היו במערב שם היום יותר קל. היו תקופה שהייתה זכותו הרבה להגיע למקוואות, אז יצאו ליישוב אחר. לעומת זאת, אם אני בונה בית כנסת ביישוב הזה, זה יישוב של יהודים די מסורתיים, אם אני אבנה בית כנסת, הם יבואו לבית הכנסת, הם יתפללו בבית הכנסת בשבתות, בחגים, זה ישמור את המסורת, אולי ילדים שהם יקבלו יותר חינוך דתי, אולי בכך ציבור שלם אני אחזיק אותו, שגם בדור הבא ודור אחרי זה, הוא יהיה שומר תורה המצוות, ואם לא יהיה בית כנסת באותו יישוב, אז יכול להיות שפשוט הרי הם לא ייסעו בשבת, לא רוצים שהוא ישר בכנסת, אז לא יתפללו בכנסת, ביחידות הוא לא יתפלל, הילדים יגדלו בלי לדעת מה זה בכלל בכנסת בשבת וכולי בחגים, והתוצאה יהיה שיפסד דודו שלם של אותה יישוב. אז יכול להיות שיהיה פה החלטה להגיד, אני בכל זה לבנה פה בכנסת, ואנשים יצטרכו לטוח ליישוב הכי קרוב למקווה, שזה לא 150 קילומטר כמובן בארץ. אני רק נותן דוגמה, מי צריך לקבל את השיקול? האם אבוא לך היה צריך לפסוק לך את זה? הרב לוי, זכותו, אגב, זכותו, אני לא חולק על זכותם של החרדים, לומר נלך ומציג דעה טובה. כל אחד יכול זכותו, אני רק אומר שגם זכותי, ואני לא פחות יהודי שומר תורה ומצוות, שאני אומר, יש צורים שאני רוצה להכריע בה. וניקח את הסוגיה האחרונה. הסוגיה הגדולה שנושא שהזכר לזה של הסוגיה המדינית. עכשיו, הסוגיה המדינית עוד פעם, אני לא מדבר על השמאל הקיצוני שאין לו זיקה לארץ ישראל ולא מבין את הדבר הזה ולא חושב שיש לנו זכות על ארץ ישראל וכו'. אני לא מדבר על זה, לא זה הוויכוח. לא איתם יש לי ויכוח. הם מתעסקים לדעתם והם לא יוכלו לשאול רבנים. אבל יש ויכוח שוויכוח שהוא ויכוח, כמו שאמרת, שביסודו של דבר הוא הערכת מצב. הוא הערכת מצב, יש מי שאומר, ואני אגיד את זה בשני משפטים, אני אגיד את זה פוליטי, אתם שואלים אותי, ומה בסוף, מה בסוף נראה למיקוח? יש מי שאומר, יושב ראש הכנסת ריבלין אפילו אמר את זה בדיוק מסוימת, שבסופו של דבר אם לא יהיה לנו בעירה, אלא להגיד שאנחנו את כל יהודה ושמון נשמור לנו ונספח את האזור הזה עם הכל, ואנחנו ניתן זכות הצבעה לערבים שנמצאים שם, כי לא נוכל להחזיק ממד לנצח ולי לעשות את זה, אף מדינה לא להחזיק ממד, לא יותר חזקות מאיתנו. אומר ריבלין, זה יותר טוב לי מאשר לחלק את הארץ. משום, אני אתמודד עם זה. אני אביא יהודים מאמריקה יותר, ואני אגביר את היהודה שלי יצא יותר, ואני אדאג תמיד שאני אהיה רוב, ואני אעשה כך ואני אעשה כך, ואני חושב שאני אוכל בכל זאת לשמוע מדינת ישראל כמדינה יהודית, כי אם לא מדינה יהודית, לא לזה הקמנו. ואז כבר אין חנוכה. אז אין מה לחגוג. וכמו שמעת, אנחנו רוצים מדינת ישראל לחגוג לתמיד, לנצח. אז הוא אומר, אני יכול לעשות את זה. ויש דעה אחרת, שאומרת, אתה טועה, דעה אחרת, הוא אומר, טועה, דעה אחרת, דעה שלי שאומר, שאם מי שרואה את מה שקורה בעולם, מי שמבין את העולם בה אנחנו חיים, מי שמבין את המציאות שבה אנחנו חיים, אומר, התוצאה הבלתי נמנעת, שסיפוח כל יהודה ושמון, באופן קבוע, להפוך את החלק ממדינה ישראל, כל מה שומע מזה, בסופו של דבר יהיה כל מנוס, כל מנוס, לא תוכל להחזיק לנצח את הציבור השני הזה שאין לו זכות הצבעה, או לתת לו באלסקה או מקום אחר, הוא יושב בו, התוצאה יהיה שהסיכון שלך הוא יותר סיכון גדול מכל דבר אחר, והתוצאה יהיה שאנחנו מסכנים את קיומה של מדינת ישראל אחרי 2000 שנה שקמנו מדינה יהודית, פה בית שאנחנו הרוב פה, רוב יהודי במדינת ישראל, שגם זאת הייתה שאיפת הציונות כל הזמן. הייתה שיבת שינות, רוב יהודי בניית זה. אז זו שאלה, זה מחלוקת. כל אחד יש לו עמדה משלו, לגיטימי. האם המחלוקת הזאת צריכים לפסוק לרבנים? מה פתאום? האם זה שאלה הלכתית? קדושת ארץ ישראל זה שאלה הלכתית. אני שמעתי מפי מורי רב סלובייצ'יק, ובאהרן ראש הישיבה שלכם, הוא חתנו, וגם הוא שמע למד את אותו שיעור, אחרי מלחמת ששת הימים. הרב סלובייצ'יק אמר, הוא לא היה מצטנע בצורה עצורה, הרב סלובייצ'יק אמר, אני יודע את כל הסוגיות הקדושה, קיצה לראשונה שתשתה, לא קיצה לעתיד לבוא, ביידיש, הוא אמר, איך ואיס, ואני מכיר את כל הסוגיות, ואתה מיד את הכל, ואני אומר, שהשאלה של עתיד, עצור הזה לשטחים, זה שאלה שצריכים לקבוע בו, כמו שנאמר המומחים, אנשי צבא ומדינאים, מבחינת האינטרס לשמור, כמה שאפשר את ארץ ישראל, ובעיקר כמה שאפשר מדינת ישראל. אז לכן אני אומר, זאת השאלה. זה שצריכים לשמוע דעת רבנים בוודאי. כמו שאני אומר שצריכים לשמוע דעת כל מיני אנשים. בסופו של דבר, אם יכול לבוא רב ולהגיד לי, אתם לא יכולים בכלל להכריע. אין רב, מה, אתה לא יכול להכריע. אני קבעתי לך זה נגד ההלכה, ולכן לא משנה איך אתה רואה את המצב, איך אתה מבין את מה שקורה וכולי, אתה סגור, אין לך מה לעשות. אין לך מה לעשות, אתה לא תזוז, ואתה תזוז, או לא, שיש לאותו ציבור, לאותו כל המון ככל שדאי זכות להחליט, דתי, לפי הבנתי שלי את ההלכה, ושלמדתי מרבותיי ומוריי ורבותיי, את ההלכה ואת התורה ואת הגישה שלנו, זה הכרעה בסופו של דבר שהוא הכרעת העם, ושכל אחד יכריע, והעם משפע כמובן מהנהגה ציבורית, כמובן, אחרי ששקל את השיקולים הערכיים, השיקולים האחרים, את השיקול הכולל הזה בסופו של דבר, זה נתון להכרעת העם ולהכרעה הנהגה ציבורית.
טוב, נעשה באמת לקצר. קודם כל ברור שמי הרב? הרב שרוצה להיות מרוב בציבור. יש רבנים שלא רוצים. רב קונה את מעמדו על פי התנהגותו, על פי מעורבותו, על פי הרצון שלו להיות חשוף, על פי הרצון שלו לדבר. יש רבנים שגדולי תורה עצומים שאף אחד לא מכיר אותם, ואף אחד לא יודע מי הם. יש רבנים שמתעסקים רק בענייני תורה, ולא רוצים להתעסק בענייני ציבור, בענייני מדינה, אז הם לא רוצים. אחרי מלחמת לבנון השנייה, אז גם כדי להעלות חיוך, אז בחדר של יהדות התורה סיפרו מלחמת לבנון השנייה שאולמרט יצא למלחמה לפני, לא לפני הרבה זמן, 5 שנים. אז אמרו שהלכו לרב קניבסקי וסיפרו לו שהייתה מלחמה מלחמת לבנון השנייה. אז הוא שאל, נו, ואיך יצא המלחמה? אז אמרו לו, לא משהו. אז הוא אמר להם, אמרתי לכם שצריך להחליף את גולדה. זה סיפור אצלכם. בכל פנים, יש רבנים שחוץ מזה, אני חושב שזו תופעה של תחיית עם ישראל בארצו, שיש רבנים שמתמחים בעניינים של הציבור. למשל, יש רבנים שמתמחים בענייני כלכלה על פי התורה. יכולים לענות תשובות רציניות בנושא ריבית, בנושא עסקאות, בכל מיני דברים אחרים. יש רבנים שמתמחים בנושאים של טכנולוגיה, יש רבנים שמוכנים להיות רבנים שפתוחים אל הציבור ומקשיבים אל הציבור. עכשיו, הרב הוא כגדלותו בתורה, כך השפעתו. כלומר, הדבר הוא ברור, הדבר הוא מובן. אנחנו לא מחלקים ציונים לרבנים, אבל ככה העניין נוצר. כלומר, החזון איש, אף אחד לא הסמיך אותו להיות רב ראשי של בני ברק. אבל הוא נהיה חזון איש. כלומר, זה לא ככה העניין. העניין הטבעו של עם ישראל זה שהוא מגדל רבנים, הוא מגדל תלמידי חכמים, הוא מגדל גדולים. לכן אני לא חושב שאפשר לתת תשובה מי הרב. מי הרב? מי שיהיה באותו זמן, מי שיהיה מוכן לענות, מי שמוכן לקחת על עצמו את העול ואת הפסיקה ואת החוות דעת ואת המעורבות וכן הלאה וכן הלאה. זו נקודה ראשונה שרציתי לומר. נקודה שנייה שרציתי לומר, שאני חושב שהמעורבות של הציבור בבחירת הנציגים היא מאוד חשובה. אני חושב שיש לה גם בסיסים תורניים לא קטנים. תראו את הרמב"ן בסון תשים עליך המלך, תראו את הרב קוק במשפט כהן, תראו בכמה מקומות, שבוודאי ובוודאי לציבור יש מה לומר בקשר לנבחרי הציבור שלו. אז גם פה, נבחרי הציבור, הציבור, כן, פריימרי, זה שהם נראים היום, שלא נראים היום, זו שאלה פרטית שאנחנו צריך, בשביל להתייחס אליה, צריך לפרט הרבה מאוד, אני לא חושב שזה המקום. בעיקרון, אני חושב שהציבור צריך להיות מעורב בקביעת המועמדים שלו. מה השיטה המדויקת? צריך עיון. כלומר, בהחלט צריך עיון. יש הרבה מאוד שיטות ויש הרבה מאוד דרכים וכן הלאה. הרב יעקב אריאל תמיד היה אומר לנו, הרב אריאל היה הרב שלנו בכפר מימון, ביישוב שלנו, אז הוא תמיד היה אומר לפני בחירות, הוא היה רואה את כל הפרסומות, את כל התמונות של כל אני יודע מה, מועמדים, היום קצת פחות, היום שמים רק את התמונה של ראש הרשימה. פעם היו שמים את התמונה של עשירייה ראשונה, חמישייה ראשונה, המון תמונות. אז הרב אריאל אומר, זה קלקול המידות, אומר. מה זאת אומרת, אדם ככה שם את התמונה שלו. הוא אומר, בעם ישראל היה צריך להיות אדם נושאת בבית, והוא צריך לגשת אליו, ויגיד לו, בוא תהיה. ומה זה אדם ככה שם את עצמו על הקיר, ואומר, תבחרו בי. כלומר, הוא תמיד העיר על זה, שבתהליך הבחירה של היום, יש מידה מסוימת של קלקול המידות. יש מידה מסוימת של קלקול המידות, שאדם צריך קצת לפאר את עצמו, אני לא מדבר שהוא מפאר הרבה את עצמו, כמו ששמענו בשבוע האחרון, אבל אני מדבר על זה שאדם בכל אופן צריך לשבח את עצמו, ולהגיד, אני ככה ואני ככה ואני אעשה ככה, יותר גרוע מכך, הוא צריך להבטיח כל מיני הבטחות, זה הדבר הכי גרוע, אבל שלא תמיד הוא מבטיח, הוא לא יודע תמיד אם הוא יוכל לקיים או לא, אבל הוא כדי להיבחר, אז הוא צריך להבטיח. כלומר, היום דרך הבחירה האישית של האנשים היא מאוד בעייתית. ואין ספק שאם היינו רוצים לבחון אותה על פי הערכים של תורה, היינו צריכים לשנות אותה. ויחד עם זה אני אומר שכן, הציבור טוב ונכון שהוא יהיה מעורב בעניין של הציבור. עכשיו המילה אחת, נושא של הדרת נשים. חזר קבעו כללי צניעות, ואת כללי הצניעות האלה צריך לשמור. וזה קיום התורה שלנו, זה קיום הערכים שלנו, זה קיום החיים הציבוריים שלנו. החיים הציבוריים שלנו הם בשמירה על כללי הצניעות שחזר קבעו. אבל עוד מילה אחת אני רוצה לומר, לא יותר מזה ולא פחות מזה. כלומר, לא יותר מזה מבחינה זאת, שיותר מזה הציבור לא יכול לעמוד בזה. ומה שקרה הפעם זה מכיוון שיש כמה שדרשו יותר מזה, אז קרה שעכשיו מבקשים פחות מזה. כלומר, הדברים צריכים להיות... נכון, אתה צודק. אנחנו כל השנים התהלכנו במאה שערים, ואף פעם לא ראינו מחיצה בין המדרכות. כלומר, הדברים האלה לא היו קיימים. ולכן אני אומר, בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד שצניעות היא ערך חיוני, היא ערך הכרחי. היא ערך שאי אפשר לחיים יהודיים ללא צניעות. אבל צריך ללמוד מכל הפרשה הזאת, ללמוד מכל מה שקרה כאן, שכאשר רוצים לקחת את הציבור לקיצוניות, שהיא מעבר להלכה, בסופו של דבר אנחנו נמצאים נלחמים על דברים שהם הרבה גרועים מבחינתנו, מבחינת כללי הצניעות שלנו. תודה רבה.
יש לנו קצת זמן לשאלות לקהל, מה תוביל מסכים על הלך, מה הפרוצדורה? מה? כך שאלות, אוקיי?
הרב אליהו היה אומר כל פעם שלוש.
כל פעם שלוש.
יש תוספתא שככה הוא שואלים מסמן.
כן, בבקשה. תשאלו בקורת פשוט.
יש לי שאלה לכל אחד מהתורים. כל שלוש. לבן רוצה לדעת מה קורה כשאין עדיין את החיבור בין המנוחה לרבנות. לא, הייתי רוצה לדעת מה בדיוק נחשב טכני. הרי כל מהלך טכני שאני עושה, גם חיימית, אני יכול להכניס בו ערכים מסוימים. כי אני יכול להגיד שבאדם כזה הוא יותר, יש לו יותר מידות טובות, הוא יותר כזה או פחות כזה, ואז זה נהפך לשאלה ערכית. ודוקטור בנר, הייתי רוצה לדעת מה יחסו לגבי רבנים שמשתתפים בתחומים שלא כמו בכנסת, אלא נושאים ציבוריים רחבים יותר, כדוגמת פורום תקנה, מה המקום שלהם במוסדות כאלה.
שאלה לרבי ולרב בלוך, אם אנחנו אומרים שרבנים יש להם סמכות של הכרעה ולשאלות ערכיות ציבוריות, אז האם באמת אפשר לעשות את ההבחנה הזאת שהמומחים כאילו הם ינתחו את המציאות, יציבו אותה לרבנים ואז ינסו את ההכרעה הזאת? כי יכול להיות שהרבה פעמים דווקא עיקר הבעיה היא לא בדיוק בהכרעה הערכית, אלא יותר בדיוק איך לשקול את המציאות. ושם יכול להיות שדווקא למומחים יש אמירה יותר משמעותית. ושאלה שנייה, גם אם נפתור את הבעיה הזאת, גם אצל הרבנים, ואפילו אצל הרבנים שמעורבים בציבור, סביר להניח שכל שאלה שלא נשאל, אז יהיו תשובות בכל הקשת. אז איזה מין משמעות יש כאן לדעת הרבנים, כשבעצם כל רב אומר משהו אחר? אז אם נגיד ענה, הפוליטיקאי בוחר, אני הולך לפי הרב הזה כי ככה יותר נראה לי, אז בעצם הוא מסתמך שוב על עצמו.
שאלה על הבלוך, הוא יכול להרחיב על המוסד שנקרא הסכנות, כי מה שמצטער לפעמים אצלנו זה שהרבנים שבויים קצת לידי האנשים שמדווחים בינם ובציבור, שגם מביאים להם לפעמים מידע שהוא מוטה, וגם מביאים לציבור תשובות שהן מוטות מבחינה אחרת.
טוב, אני מתחיל כי אני חושב שאני יותר קצר משל חבריי. אני רוצה לחבר קצת השאלות. כלומר, היום המצב זה המצב שיש היום. כלומר, אני לא יכול להגיד לך מה, עד שיהיה מלכות ועד שיהיה סנהדרין ועד שיהיה גאונה גדולה, זה המצב שיש היום. המצב שיש היום הוא שמצד אחד, אני חושב שהרב קוק כיסא רבנות ראשית, שהרבנות הראשית היא בכל אופן נמצאת בקשר עם המדינה בכמה נושאים, בנושא שמיטה, בנושא כשרות, בכמה נושאים. אבל לא בנושאים ערכיים. אני חושב, ככה נראה לי, שלפי הפעילות של רבנות הראשית, הם עוסקים יותר בחוקים ששייכים להם, אבל אין שם התייעצויות בנושאים ערכיים. אולי יש, אני לא יודע, אבל לא שומעים אותם. אבל אין. ומעידך, הציבור גידל לעצמו גדולי תורה, כלומר, גדולי תורה גדלו, והציבור אימץ אותם לעצמו. והוא הולך שואל אותם, אז אין אחד, אין, המציאות היא כזאת שאין אחד, אלא כל אחד הולך ו... איך אתה מדליק נרות, מימין לשמאל או לשמאל לימין? אז אתה יכול לקלע עצמך, קשת להיות בהלכה. בסדר, אז ככה גם הפוליטיקאים מחליטים לעצמם, אבל אותה מידה, אני לא מבין את השאלה. כלומר, אם כרגע אתה לומד מחבר ורמה ומשנה ברורה, אתה רואה שם פירוש של שתי דעות איך להדליק נרות חנוכה. האם להדליק נרות חנוכה משמאל לימין או מימין לשמאל? אתה תמיד, הנר הראשון שמדליק הוא הנר של יד הדלת, הנר הראשון שמדליק הוא הדלת, הוא הנר שרחוק מן הדלת. אז אתה מחליט. לא שאין משמעות, יש משמעות. אומר, אתה, היה, המתיישבים הראשונים בחברון, בקריית ארבע, היה להם המון שאלות. אז הם הולכים לשאול את הרב ציודה. הרצי יודע הרב שלהם, הרב של הרב לוינגר, של הרב ולדמן, של הרב שומר אבינר, כל הראשונים שהיו שם בחברון. את הסיפור הזה אני יודע מאשתי, כי הייתה שם, הייתה בגרעין הראשון. אני אומרת שעושים אסיפה. ואומרים, טוב, עכשיו אנחנו צריכים להחליט אם להקים קיוסק בשוק. אני אומרת, מי נשאל? מה נשאל את הרב ציודה? אז אני אומרת, טוב, מי הולך לשאול את הרב ציודה? אני אומרת, לפי מי שהולך, אתם עושים לי התשובה. זה היה פחות או יותר העניין. כלומר, זה ככה היו אומרים שם. כן, מהשאלה הזאת כדאי שהפלוני ילך לשאול. שאלה הזאת כדאי שהוא ילך לשאול. עכשיו, אני אומר, צריך הגינות, צריך יושרה, צריך הכל. זה דבר ברור, זה לא מובן מאליו. בסופו של דבר, יש לך תשובה עכשיו. גם בעניינים הציבוריים, מבחינה מסוימת, יש את העניין של עשה לך הרב. כי עשה לך הרב, על פי שיטתך. כלומר, אני פעם אחת הלכתי לשאול את שאלת רב אלישיב, בחיים הציבוריים שלי. למה? כי רב אליהו שלחתי לרב אלישיב. למה שלחתי לרב אלישיב? כי מדובר בסגירת רחוב בר אילן, בשבת. הייתי עשר תחבורה ויצר לסבור את הרחוב. ואז היו כמה אופציות, ואני רציתי לפתור את הבעיה, ואני היו אופציות, אופציות כאלה, אופציות כאלה, ואמרתי ושאלתי, למה שאלתי? שאלתי מכיוון שהיו נפקמנות הלכתיות של הערכת זמן נסיעה לציבור חילוני בשבת, של כל מיני דברים אחרים, וזה היו שאלות, והיו גם שאלות ציבוריות, ושם הציבור הוא בעיקרו ציבור חרדי, והיה צריך גם דבר שיתקבל על דעת הציבור החרדי, ושיקבל את תמיכת רבני הציבור החרדי. זה הדבר אולי הכי חשוב, כדי שיהיה פתרון. ואז כשהלכתי את עצמי רב אליהו, אמרתי לך רב אליהו, שאלה לך רב אליהו, שאלה לך שאלה לי תשובה. אבל ככה אף פעם הלכתי לשאול אותו. הוא ברור שאלתי לשאול את הרב, שאני חושב שהוא מתאים מבחינתי להשקפות שאני מוביל בחיים הציבוריים שלי. זה דבר מובן, אז בסדר, אז יש כמה תשובות, אז כל אחד בוחר לו את התשובה לפי השקפתו ולפי עניינו. כלומר, זה לא בסדר. אחת התורה זה גם המחבר, גם הרמה. אחת התורה זה גם כף החיים, גם משנה ברורה. אחת התורה זה גם רב עובדיה, גם רב אליהו. זה לא אחת התורה. אז צריך לדעת שיש הבדלים בפסיקה, יש גם הבדלים בדעות, ואדם צריך לקרוא את הדעה שהוא חושב.
אני רוצה לומר, השאלה שלך, אבל בדיוק מה שאמרת בסוף, זה לוז כל העניין. זה הוא בדיוק כשאמרתי. אין תשובה אחת. המחלוקת בהלכה היא לחם חוקנו. זה יסודיות. אילו ואילו דברי אלוקים חיים הם. אז אני משווה מה זה אילו ואילו, אבל הם סותרים. אבל הם ימין נכון. אפשר להדליק מצד שמאל ימין, אפשר למצד ימין לשמאל, כמו שהמחבר אומר ככה, למה מאחר. גם בהלכה. עוד פעם, ברור שזה לא עד אין סוף. לא עד אין סוף. מישהו לא יכול לבוא ולהגיד שמותר לנסוע בשבת. אבל המרחב של דעות השונות הוא רחב רחב מאוד. אלו וילדים אלפים חיים הם רחב מאוד. זה בהלכה. אבל אני נתן דוגמאות הלכתיות, בהלכה. פרופר. אז אין ספק שזה הרב צריך לפסוק. הרב מומחה להלכה. כמו ששופט מומחה למשפט. כמו שרופא מומחה לרפואה. אבל על אחת כמה וכמה זה המצב בשאלות ציבוריות, כלליות, מדיניות, ופשוט. באנגלית יש ביטוי, hit the nail on the head, כלומר, פגעת במסמר בדיוק בראש שלו, כן? היא הנותנת, זה בדיוק מה שאני חושב, לכן שאלה מאוד חשובה, זה נכון. ואתה צודק, בסופו של דבר, למי שתלך לשאול, הוא הרבי יחיד לך למה יותר, מי שישלחו לשאול, לפי זה תהיה התשובה בדוגמה של חברון. כן, כן, אבל הוא אומר, אבל זה שאני צודק, בסופו של דבר אני מחליט, עוד פעם, לגבולות מסוימים. עכשיו אני אגיד עוד דבר, נקודה נוספת. תראה, יש היום ויכוח גדול לגבי בית המשפט העליון. אתם יודעים עכשיו מצד ויכוח ציבורי, או לצמצם סמכויות, או לא לצמצם. עכשיו, יש מי שטוען, רוב אנשים, למעט מיעוט קטן, מבין את החשיבות של בית משפט העליון במדינת ישראל, וכמה זה חשוב לכל אזרח, שיהיה בית משפט העליון שיכול לבקר את השלטון. אני חושב ששנינו, כמי שעסקו בשלטון הרבה זמן, יודע כמה טוב שיהיה בבקרה לשלטון, נכון? כן, טוב ובוא יהיה. אבל, מה טוענים? אומרים, בית המשפט העליון, וזו טענה. אני חושב שהיא טענה שיש בה ממש, אני לא בטוח נכונה עד הסוף, אבל היא ודאי לא טענה מבוטלת. אומרים, בית המשפט העליון הוא אחראי במידה מסוימת למצוקה של נקלע לו. למה? משום שהוא הרחיב את תחום טיפולו, והוא נכנס לכל מיני שאלות. שלכאורה הן שאלות ציבוריות מהותיות. מה אתה פוסק בדבר הזה? אתה מבין? אתה פוסק אם מותר למנות את האום מנכ״ל את הזה. אין חולק שבסוגיות משפטיות יש אז ודאי שזכותך לפסוק. אבל בזה שהרחבת את הזה, הפכת את עצמך לבעצם פוסק בשאלות פוליטיות, ולכן הפכת גם לנושא פוליטי, ולכן אני שומעים ככה, זה אני רוצה שיש שופטים שלי, שופטים שלי. על אותו משקל, אני אומר לגבי הרבנים, גם בענייני הלכה יהיו מחלוקת. אבל ברגע והרבנים, לדעתי, חלקם, אין כל מיני, אני עושה הכללה, חורגים מאותם דלת אמות של הלכה. עכשיו עוד פעם, אם מישהו בא, כמו שאמר בלוך נכון, ורוצה להתייעץ, אני אגיד לשאלה גם התקנה, רוצה להתייעץ, זה זכותו. אבל יש רבנים שלא מחכים שתתייעץ איתם. הם פוסקים בריש גלי, מודיעים בעיתונות, כן? אם אתה צריך להחליט בין לשמוע את שירת האישה או שירו בך ותארג, תארג. אף אחד לא שאל אותו, הוא פסק בעצמו. אבל מי ששאל אותו, הוא לא אמר למי ששאל אותו. הוא אמר את זה לכל הציבור כולו. הרב סלוויצ'יק, מורי ורבי, תמיד היה בוויכוח עם חלק מחרדים, כל מיני איסורים, טלוויזיה, דברים אחרים. אז הרב סלוויצ'יק פעם אמר לנו כך, הוא אומר, אני יכול להבין, אחד יכול להגיד שזה אסור. אולי, אני חושב שמותה שזה נכון. מה שמפריע לנו שכל דבר זה ירק ואל יעבור. אתה מוציא פסקי מוות כל יום מיהודים בכיפים כאלו. לא יכול להיות כל דבר ירק ואל יעבור. נימנו וגומרו שם למעלה בבית עלייה שכל התורה כולה יבוא ואל יעבור חוץ משלושה דברים. אז פה היום עוד כל דבר אחד. עכשיו זה דבר, מה קורה שרב עושה דבר כזה? אתה מודיע לציבור, אתה חרקת לדעתי כמובן מדל אדמות הלכה לדעתי, אבל הוא הזכיר את זה המסכן הביא לא פחות ולא יותר. אתה רוצה להחמיר לעצמך? בבקשה, אבל כשאתה מנסה להטיל את זה לציבור, מה אתה עושה? אתה מכניס את האמנות לתוך הוויכוח הפוליטי, אתה מוזיל את הקם וכו', ולכן אני אומר, הדבר הזה הוא חלק מהנושא של הבעיה. נקודה האחרונה, ואני אומר את זה אליך, תראה, הרבנים, תשאלתי אפרון תקנה לדוגמה, או זכותם של הרבנים להתארגן. תראה, הרבנים אין זכותם פחות מכל אזרח אחר. צריך להבין את זה. זאת אומרת, השאלה אם יש לו משמעות יתר. יש משמעות יתר כמובן לבנים, מוכן לתת מזה חכמים, עושה ישיבות וכו', אבל ברור שאין זכותו פחות ממישהו אחר. ולכן, אגב, יש בחברה שלנו כל מיני גופים, שזה התאגדות של אנשי רוח, או שלפחות רואים את עצמם כאנשי רוח, ויש התאגדות של אקדמיים, ולא זה כזה. זה שגוף רבני רוצה להתאגד ולהשפיע על החלטות החברה, זה לגיטימי לחלוטין. ואין ספק שיש ציבור גדול שבאמת יתחשב בדברם. דיברנו, האם הם פוסקי כאחרון והאם הם מונים מהציבור לקבל אחרה אחרת, וזה נכון. פעם תקנה, אני אישית, יש לי, איך נגיד את זה בלב שלי, קצת הסתייגות מהעניין, לא מכיר אותו כל כך טוב, גם כי יש לי, אני תמיד לא כל כך אוהב דברים שאין לו סמכות של מישהו מינה אותו, מישהו מוסמך, כאלה שאנשים שנוטלו לעצמם סמכות כזאת. אבל זה ודאי לגיטימי, הרי זה גוף שאמר, אנחנו נפעל באיזשהו נושא פרובלמטי שהיה בציבור הדתי, ואנשים לא רצו אותה, ואני הבנתי בשעתו שהיה כל הסיפור, פעם תקנה, אני ראיתי את הצרות שלהם, שתמיד הם אומרים, אם אתה מוכן, ויש פה בעיה של ראי הפלילי, לך למשטרה כמו שצריך, כלומר, זה לא בא, זה לא עדי ממלכתי. הם טענו ואומרים, יש אנשים שבכל מכם מסיבות של לחץ חברתי ובושה וכל מיני דברים, הם לא יתלוננו בפני השלטון, מצד שני, אולי יש פה דבר שצריך לתקן אותו, אנחנו נקים פורום של אנשים נגיד שחושבים וכו'. הוא לגיטימי, לדעתי הוא פחות לגיטימי, אני לא יודע אם הוא, אם זאת הדרך הכי טובה שהיה לטפל בנושא הזה, ספק, אבל ודאי אני לא כופר לגיטימי.
נאמר ככה, אני אתחיל מהסוף. מי דיבר קודם, אחרון לפני שדיבר על הגבאים שמעבירים אינפורמציה שגויה? צודק, אז מה? אני מדבר, אנחנו מדברים על האידאה. מה קורה בשטח? יש כאלה, אני רוצה לספר לך. בחיליאק עם ויינברג. שמעת עליו? שרידי אש. אז הוא, יש לו גם ספר למשמעות או לפרקים, אז אנחנו קוראים לזה, שבעצם אוסף של הספדים שלו ומאמרי הערכה על כל מיני אנשים. בנייטו כותב על יהודי שקראו לרבי נחיים מייזל מלודג', הרב של העיר לודג', שהיה, לא משנה, דמות בלתי רגילה. בין היתר הוא ככה, בהערה שלו מדבר על הגבאים האלה שעוקצים אנשים בשם כאילו הגדול וזה לא נכון וכו' וכו'. ואז יש לו בסוף משפט שמבחינתי הוא היה מכונן. אצל רבי נחיים מייזל מלודג' לא היו גבאים כאלה, כי לא היה, הוא קורא להם נחשים ועקרבים הגבאים הסוג הזה, כי לא היה שם קרקע גידול מתאימה לנחשים כאלו. בסדר? אז מי שקצת מבין את הרקע, יש כאלה שיש שם יותר, יש כאלה שיש שם פחות, יש יותר תמימים, פחות תמימים. אתה צודק, זה תקלה, אבל זה לא, לא זה הידע. אנחנו מדברים עכשיו על אוטופיה, אנחנו מדברים על מה אמור להיות, למה שקורה. דבר נוסף, באמת הנושא הזה של בכנסת מול מקווה הוא דוגמה מצוינת. אני מבין שרב לא אמור לדעת, או זה באמת צריך לבוא לו סוציולוג, פוליטיקאי, לא יודע מי, יגיד לו, תראה, יש פה בעיה, מקווה יביא לכך וכך, בית כנסת יביא לכך וכך וסכנה במקווה. יכול להיות שהרב לא מודע, כי זה צריך להיות אדם מקצוען. יכול להיות, נניח, עד כמה ששייך להיות מקצועי, כן, נביא לו אדם שנניח, סוציולוג גדול, לא יודע, מישהו שהוא מומחה. להחליט שכך יקרה אם לא תעשה בית כנסת, או אם כן תעשה בית כנסת וכו', זה אני מסכים שיש מומחים גדולים מהרב. עכשיו להכריע, נגיד אדם יאמר ככה, זה מול זה. זה המציאות, אמר לי המומחה, זה מול זה, אם תעשה ככה יצא כך, אם תעשה ככה יצא ככה, פה רב. זה פה בדיוק הגבול. ומי ששאל איפה הגבול הערכי, בלי שאת המדינה, את המדינה לא מנהלים רבנים. משרד הביטחון, רבנים לא ינהלו, לא משרד האוצר ולא שום דבר. דיברתי רק נושאים ערכיים. עכשיו זה נכון שאם כמעט מכל דבר אתה יכול לעשות ערכי, אבל עוד פעם, זה שאלה של קומרסס. אפשר, מי שרוצה להיות קנאי קיצוני יכול להגיד לך, שהכל יודע, הכל ד, 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 לתורה וכו' וכו', גם להצביע בבחירות, למפלגה הזאת, דווקא זה, או מי יודע מה. בסדר, אנחנו מדברים על העיקרון, אני רק רוצה לומר שההבדל בין ההלכה לערך, אני חושב שבדוקטור יהודה בן מאיר העמיד את זה מאוד בולט, אצלנו אין דבר כזה. אין הבדל בין ערך לזה, זה שניהם הלכות, שניהם תורה ושניהם אותה סמכות של רב. באמת לשאלה איזה רב לבחור, אמרו פה נכון גם קודמי, מאוד תלוי. אני תמיד אומר, יש שתי אפשרויות. יש אפשרויות לבחור כמו שאתה בוחר רופא. איך אתה בוחר? אתה לא מבין רופא, איך אתה בוחר רופא. אז קודם כל, אתה לנושא המסוים, אתה שואל מי זה הכי טוב בנושא שאתה מחפש. מי הכי מקצוען? עכשיו נותנים לך תמיד רשימה של ליגה לאומית, של חמישה רופאים. מתוכם, אם יש לי כוח, אתה הולך אחרי הרוב. אבל א', אתה יודע שהרופאים האלה מומחים לנושא שאתה מחפש, כן? שהקהל שכן מבין אומרי שהם המומחים, ועכשיו לפי הרוב. אומר החזון איש, אבל ברב יכול להיות, יכול לקחת לך רב לך, חזון איש כותב את זה, שהוא יהיה נגד כולם, בתנאי שהוא רב המובהק שלך. אתה יודע, אחד אומר, אני לוקח את הרב עובדיה יוסף כרב שלי, לגבי כל התורה כולה. הוא יכול ללכת אחריו, סליחה לצלילות, הוא יכול ללכת אחריו, גם נגד כל הרבנים האחרים, ביסורי דאורייתא. יש כזאת פריבילגיה גם. בהחלט בא בחשבון, לבחור לך רב, לפי איך שאתה מרגיש. זה, חרדים לא יגידו לך את זה. אני אומר, פה אני לא אומר דעה חרדי, אבל עושה את זה שלבחור לך רב. אתה, זה, אני חושב שזה הכי הגיוני, אין שום אפשרות אחרת. עכשיו, מה שקורה בעיתונים, מה שקורה שקבוצה כזאת לא מכירה בגדלות של קבוצה אחרת, וכולי וכולי, אנחנו מדברים עכשיו על האידיאל, לא מה שקורה, אני לא הצגתי מה קורה בחום, יש פגמים, יהיו פגמים, זה תמיד יהיה. מדברים על מה צריך להיות באופן עקרוני. אני חושב שהרב קלמן קלמן, למשל, קראתי אותו כנראה, גדלתי כפייניק, הוא היה הרב שיכול לפסוק לבד לדעתי, מבחינת הערכים שלו, גם תמיד חכם שבו, כן? אבל נתן לי שגם הוא התייעץ, או משהו כזה, קיבל רבנים שיותר, יש דברים, אם החזוי זה התקלה, מה שנקרא, אבל בסיפור שלו. זהו, אז אני חושב שמישהו עוד שם משהו שלו זה?
כן, אני כן. בבקשה. תודה רבה לכולם.